אז אני הולך לרבי חייא. תנה רבי חייא, מנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי כלום. והעדים מעידים אותו שיש לו 50 זוז. כלומר, המקרה הזה הוא מקרה של כופר בכל, אבל העדים מעידים שהוא חייב חצי ממה שהוא תובע אותו. אז מה רבי חייא מחדש? נותן לו 50 זוז, והיא שווה על השאר, וזה הוא לומד מקל וחומר. ואנחנו היום, אני שם לנו גבולות גזרה, לא מתעסקים בקל וחומר, אם הוא משכנע או לא. שלא תהג הודעת פי גדולה מהדעת, עדים מקל וחומר. מה שאותנו מעניין זה כרגע רק את זה, ותן נתונה. כלומר, בעצם העדים של רבי חייא, אפשר ללמוד אותו ממשנת שניים אוחזים בתלית. שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיע. ואיך אחה, כמאן דתפיס, ענן סדי, דמא דתפיס, היידי דהו. הרי בעצם מה מתואר פה? שניים אוחזים בתלית, זה כופר בכל. אדם אוחז בתלית, אומר כולה שלי. כשאני אומר לו כולה שלי, מה אני בעצם אומר לו? אני כופר בכל, זה לא כולה שלך, אני כופר בכל. אבל מה המוחזקות, מה היא עושה? היא כמו עדות, שימו לב.
עדות החצי.
כמאן דתפיס, אני אנצא את זה, מה דתפיס איידי דהו, מה דתפיס איידי דהו, אז יש כאילו עדות שמה שכל אחד מחזיק זה שלו, אוקיי? הוא קטן, היא שווה. איך רבי חייא מביא ראיה מהמשנה שלנו? כי הוא מפרש את המציאות ככה, אני אוחז בתלית, אני תובע את הכל, השני כופר בכל, אבל המוחזקות שלי בחצי, מה היא עושה? היא כאילו מעידה שחצי שלי, אז אתה נחשב מודה במקצת. אתה אומנם כפרת בכל, אבל המוחזקות של הצד שתובע מעידה שמה שאתה אומר הוא שקר. וממילא יש פער, אני תובע את הכל, אתה דרך העדים, העדים מעידים שאתה חייב חצי, זה שבועת מודה במקצת. כן, זו טענתו של רבי חייא. נכון? מה קשה בה? בוא, סליחה, אני שם את זה על השולחן. מה קשה בה מאוד?
ששניהם טוענים.
נכון? אנחנו חזרנו לתכונה הכי בולטת שרבי חייא בעצם התעלם ממנה. מה התכונה הכי בולטת של שניים אוחזים בתלית? זה נכון השני, אני אגיד זה בצורה מאוד פשוטה. אם רבי חייא צודק שהמוחזקות היא אנן סעדי, זה כאילו יש לי עדות שזה שמישהו אוחז בו, אז גם אין מקום לשבוע. למה אין מקום לשבוע? כי כל אחד תופס חצי. אז יש עדים שמעידים בעצם שמה המציאות? אני רוצה להסביר מה ההבדל בין זה ובין רבי חייא. רבי חייא כמה הייתה? הוא תובע 100, הוא כופר בכל, והעדים מעידים על 50. על מה אין עדות? על מה אני לא יודע כלום? על 50 הנותרים? תשווה. אבל אצלנו יש לנו עדות על כל 100. למה יש לי עדות על כל 100? כי כל אחד תופס חצי. אז יש עדים שמעידים חצי שלו, יש עדים שמעידים חצי שלו, אז למה הוא צריך להישווה? זה באמת שאלה קשה, באמת רבי חייא ייפול. כאילו, הראיה מהמשנה תיפול. אבל מבחינת התפיסה, בוא נשים לב איך התפיסה של רבי חייא כל כך שונה מכל מה שלמדנו עד עכשיו, נכון? זאת אומרת, רבי חייא, מדובר בעצם, יחלוקו בשבועה, אנחנו מדברים פה על שבועת מודה ומקצת. הפלא הוא, ואני לא אחזור שזה פלא, ששניהם ישבו מודה ומקצת, כן? אבל מדובר בשבועת מודה ומקצת. בירושלמי, מישהו יסתכל? בירושלמי, רבי יוחנן חולק עליו חזיתית, כלומר, אם אצלנו, שימו לי איך בבבלי הכל התפרק. רבי יוחנן אמר משפט שזה תקנה, ורבי חייא, אני לומד אותו רק בסוף הסוגיה, פתאום מה אני מגלה? שרבי חייא הייתה לו תפיסה אחרת, בירושלמי זה עימות חזיתי ביניהם.
למה?
רבי חייא אמר שזה שבועת מודה ומקצת, ורבי יוחנן אמר, מה פתאום? אי אפשר ללמוד זה מהמשנה, ורבי יוחנן כאלטרנטיבה הציע את התקנה.
למה בבלי בוחר?
אז מה אני בעצם רואה פה באופן ברור? אני רואה פה עריכה, אני רואה פה איזו מעורבות בעריכה, נכון? והאמת היא שמאוד מאוד בולט בסוגיה כאן העריכה, מהסיבה הפשוטה שיש בסוגיה פה כמה וכמה הסברים, ואם אני מסתכל על הסדר הכרונולוגי שבו בפועל התנהל הדיון, ואני משווה אותו לסדר שבו העורך הביא, אז מה אני רואה באופן ברור? שהסדר הכרונולוגי הוא הפוך מאשר הסדר שבו העורך בחר להביא. כלומר, אם אני משחזר את סדר הדיון, אז הוא...
פאפה רבי יוחנן רבי חייא.
הראשון שדיבר הוא רבי חייא. בעצם רבי חייא הוא דור תלמידי רבי, הוא דודו של רב, לא פחות, כן?
בגמרא.
הסדר הוא רב פאפה, רבי יוחנן ורבי חייא והרבה סתמה באמצע, נכון? כשאני שואל מה הסדר הכרונולוגי, אז רבי חייא הוא הכי קדום. זה לא סתם שהירושלמי, איפה התחיל את סוגיית שניים אוחזים בתלית? ורבי חייא, זה ההתחלה. אם אני שואל, איפה התחיל התלמוד האמוראי, כאילו, כשהאמוראים התחילו ללמוד במציאה, לפני 2000 ו... פחות ב-2000 שנה, בסדר? כאילו, התחילו עם רבי חייא, ככה התחיל התלמוד שלהם. כל זה סבוראים, בסדר? התחילו עם רבי חייא. רבי יוחנן הוא תגובה לרבי חייא. בסדר, רבי יוחנן הוא דור שני, שלישי, רבי יוחנן הוא מגיב לו, ולפי זה גם אנחנו נוסיף שרב פאפה גם הוא סוג של תגובה לרבי יוחנן, נכון? ואפשר גם...
זה תגובה שמגיעה אחרי, בגלל שכבר רבי יוחנן אמר, אם לא יכירו, אז אני מבחין אותם, ואז הם כבר הכירו. מה זה הגיע רב פאפה?
יכול להיות, כלומר, אני אומר את זה אחרת. רבי יוחנן הוא אופוזיציה לרבי חייא, הוא כאילו משנה כיוון, ואולי רב פאפה הוא בתוך המפלגה של רבי חייא, של רבי יוחנן, ומה הוא עושה לרבי יוחנן, אולי הוא מציע כיוון קצת אחר בתוך אותה אסכולה. אני אסביר כאילו למה אני חותר. ברור למה העורך בחר להביא את רבי חייא בסוף, למה?
הוא
הכי חלש, הוא לא אוהב אותו. זה לא... גם רבי יוחנן לא אהב אותו, אוקיי? אני לא יודע אם אתם אוהבים, אתמול חלק מאוד אהבו, מי שהיה. אמרו לי, מאוד אהבים, יכול להיות. אני לא נכנס פה לשאלה. אבל העורך...
רבי יוחנן
חולק לרבי יוחנן. למה אנחנו לא
נכנסים לרבי יוחנן חולק לרבי יוחנן?
הוא מציע הסבר אחר לשבועת מודה ומקצת. אבל בירושלמי עולה יותר, הוא חולק גם על הדין של רבי חייא. הוא חולק על כל הדין. אז אנחנו בלי נדר. אנחנו נלמד רבי חייא כמה הייתה, בסדר? לא לדאוג, אוקיי? אבל אני רק אומר, שימו לב שההסבר הראשון הוא ההסבר הכי חלש, וההסברים האחרים בעצם הם עומדים מולו. עכשיו, זה דבר שהאמת שאני מאוד מתחבר אליו, ותראו, אני הטנקיסט היחיד בחדר, אני מאמין בסדרות. אתה יודעים מה זה סדרה? סדרה אומר, סדרה של טנק. היום הטנקים, תדעו, הם משוכללים נורא. והם נועדו שיש שם מערכות ירי שאמורות לפגוע פגז ראשון, גם היום בפספסים, אבל כשאני הייתי בשעות ג' לא היה מחשב ירי בטנק, אז ההנחה היא שאתה לא מסוגל לפגוע, איך אתה יכול לפגוע? את הדבר הכי פשוט לא היה טווח, לא, היה כוונת, אבל לא היה טווח, בלי טווח, אתה לא יודע את הכינון, כאילו, מד לייזר מן דחר שמי, בסדר? אני הייתי טען, אבל הפקד היה מרים משקפת והיה מודד לפי המשקפת, וצריך להיות מתמטיקה 5 יחידות, בסדר? לא, אבל ההנחה שאתה מפספס, זאת ההנחה, ההנחה שאתה מפספס, כן? כאילו היה תרגולת שהיו מעבירים טווח בתוך הפלוגה, כי אם אחד פגע אז הוא עכשיו יודע את הטווח, כן? פחות או יותר, כן? אז מה ההנחה? ההנחה היא שאתה מפספס, אתה יורד לכיוון ואתה יודע שלא תפגע, אבל מה אתה הולך לעשות? וזה כל תורת התשובה. אתה מהטעויות שלך, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך עכשיו ללמוד איך לפגוע. כלומר, זה לא שהפגז הראשון בוזבז. הפגז הראשון לא בוזבז. אני מסכים איתך. אני אומר לך גלויות, אני כרגע לא מציג את מה שהגמרא עשתה.
אתה אומר יותר מוצלח ממה שהגמרא...
אני יודע. יש סוגיות שאני יכול ממש להראות לך עין בעין, שהעורך הביא לפי הסדר. ואיך כל תירוץ מתקן את מה שנפגע, את מה שגילו שלא בסדר בקודם. אני מסכים איתך שהעורך פה עבד אחרת, זוכר שזה סוגיית פתיחה. העורך פה החליט לעשות משהו אחר. הוא לקח את ההסבר שבעיניו הכי טוב. מי למשל הוא שכנע שההסבר הזה ההסבר הכי טוב? הוא שכנע את רשי, נכון? הוא ממש שכנע את רשי. ואז רשי אמר, כן, ואז רמה רשי אמר, את הכל אני אקרא... כמו מילים אחרות, רשי קורא גם את רבי יוחנן לפי רב פאפה, את הכל הוא קורא לפי רב פאפה, כן? והעורך רצה שזה מה שיקרה, כאילו העורך רצה שבן אדם שמתחיל בא ומציע יהיה רב פאפה, זה מה שהוא רצה, כן? אני אבל אומר, אבל יכול להיות שרב פאפה היה יכול להגיע לזה רק בזכות מי? רק בזכות הפגזים שירו, הפגז זה העיקר שירה רבי חייא, כן? אני רוצה להסביר כאילו מה הנקודה הכי מרכזית שקרתה בין רבי חייא לבין רבי יוחנן ורב פאפה, ואז אני גומר את הסוגיה הזאת. אני אשאל שאלה מאוד פשוטה, רבי חייא היה איש חכם, לא? בואו אני אגלוי אליו. אז באמת זה גאוני לחשוב על שבועת מודה ומקצת, ומצד שני כולם פה הבינו במידה מסוימת שזה גם מופרך, נכון? למה הוא חשב על זה? כאילו איך עבד הראש שלו? כאילו כשאתה מתחיל ללמוד, אני אשאל אחרת, כשאתה מתחיל ללמוד, מה התנועה שקורית לך בתוך המוח, כן? כאילו למה הוא הלך לשם? כאילו למה הוא חשב שזאת המטרה? מצוין, במילים אחרות, אתה רואה יחלוקו בשבועה, אז מה אתה עושה? יחלוקו, אתה מבין, יחלוקו באיזה מסכת מופיע המון, אני כבר משך שתכנתם? באיזה מקום בשעס הכי הרבה מופיע יחלוקו? פעם ביציע פרק ח', נכון? צודק? יכול להיות? רגע, צודק או לא צודק? יחלוקו בשבועה, מופיע במציא הפרק ח' בארבע משניות במהלך הפרק. לא, יחלוקו, יחלוקו. יחלוקו לבד. הכי הרבה במציא. אבל מי לא, מי מרגיש פה נטע זר? את מי אתה לא מבין? שבועה. אז אם אתה רוצה לדעת שבועה, אז לאיפה העיניים שלך ילכו? בשבועות, נכון? אז מה עשה רב חייא? הלך לשבועות, מה התחיל לשאול את עצמו? אולי זה אחת מהשבועות, זה מסכת שבועות. זה מאוד הגיוני לחשוב ככה, לא? כאילו רב חייא עבד עם המון היגיון, כאילו הוא ממש. הוא הלך לשבועות, עכשיו אמר, תראו, זה לא שבועת שומרים, זה לא שבועת עד אחד, שלושת השבועות הכי בסיסיות, השלישית שנשארה עם מודה במקצת, אז מה הוא ניסה להגיד? שזה מודה במקצת, זה מה שהוא ניסה להגיד. כאילו, אני אגיד זה בצורה הבאה, הוא לקח את האפשרות הכי פחות לא מסתברת ממסכת שבועות, בשביל שהוא יגיד, השבועה פה היא שבועה של מסכת שבועות.
הרב, הוא אומר את זה עכשיו?
אני לא אומר שהוא אומר את זה, אני מנסה לשער לעצמי איך, למה רבי חייא הלך למודה במקצת כאופציה הראשונה? ממה הוא התעלם? אני חוזר, הוא התעלם מזה שזה שניהם, הוא ממש התעלם מזה.
זה סביר להניח שבאמת זה משהו חשב.
אבל הוא הציע שבועה שמופיעה בתוך מסכת שבועות.
אני לא בטוח שזה לא שהוא הציע, אני חושב שהוא הציע שבועת כנס.
רבי חייא, איך אתה רואה את זה?
הוא אומר שהידיים הם עדים, הוא לא אומר אני מודה במקצת. הוא אומר אנן סעדי, הידיים הם עדים, ואז התקנה שלו הקודמת זה כשבן אדם, כשמגיעים עדים, אז נשבעים על החמישים השניים. למה? למה נשבעים על החמישים השניים? זה כנס, זה כמו שבעדים פי שתיים על גניבה, אז גם כשמגיעים עדים אומרים, אתה שקרן, שיקרת, אמרת שאתה לא חייב כלום, אתה חייב חמישים, על החמישים השניים הוא יצטרך להישבע בגלל, okay. בגלל שהם מענישים אותו. אני חושב שזה בדיוק אותו דבר, וזה יכול להסביר למה זה יכול להיות פשוט חזיתית. אתה יש לך עדים על הזה שלך, ואנחנו לא מאמין לך כי אתה שקרן. אמרת שהכל שלך, אבל יש עדים שמעידים בדיוק הפוך. תישבע שזה שלך נכון.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני מקווה שזה מחמאה. העורך הצליח גם איתך. כאילו, העורך הצליח לשכנע אותך, זה תקנה, לכנס. אבל איפה זה כתוב במילים של רבי חייא?
איפה זה כתוב שזה...
אם לא כתוב, אז זה לא קלאס. אם כתוב שזה מודה במקצת, זה מודה במקצת, לא, כאילו...
לא, לא כתוב שזה מודה במקצת.
לא, כתוב, תנא תונה, שניים אוחזים בטלית וכו'.
טוב, ענן סעדי. כתוב שם ענן סעדי.
לא, ענן סעדי אומר שהמוחזקות נחשבת כמו עדים. כמו עדים. כדי להפוך אותו למקרה, זה מודה במקצת, כמו רבי חייא.
זה מה שאני אומר, זה כמו עדים ולא כמו דעת עצמו, וזה כל ההבדל.
טוב, אז אני כבר מבין, אנחנו צריכים עוד רוקי הקמית, אבל נחזור על הוויכוח, בסדר? נפתח אותו אז מחדש, בסדר? ואני ברשותך, כרגע אני זורם עם ההנחה שלי, שרבי חייא ממש ניסה להגיד זה שבועת מודה במקצת. אני אומר, היתרון הוא, כאילו, אני מבין למה זה כאילו ההצעה הראשונה, שזו שבועה מוכרת, בעצם מה שהוא עשה. הבעיה היא רק, זו בעיה אחת קטנה, כן? נכון, מה הבעיה? שזה לא מסתדר, זה לא מסתדר, למה? כי מה התכונה הכי בולטת אצלנו?
שני טוענים ושני איתנים.
שזה שניהם. כלומר, אני חוזר על מה לא מסתדר. אם יש ענן סעדי, שהחצי הוא של התובע, אבל גם השני יש לו ענן סעדי. כאילו, מה אתה מכניס שבועה כשהעידים כיסו את כל המרחב, של כל... אין פה בכלל מקום. אני לא יודע אם ראיתם את הרשב"א, הרשב"א כל כך חושב שרבי חייא מופרך, אז הוא אומר, זה לא התחיל אף פעם מה שרבי חייא אמר, אבל הגמרא החליטה לא להתחשבן אותו, כי ממילא הייתי ירת אותו, כן? כאילו, הוא אומר, ממילא רבי חייא הולך להידחות, אז שמה צריך להיות קטנוני, ולריב איתו על איך שהוא הבין את שבועת, תחלוקו בשבועה. אז אפשר להגיד לו, זה אב המינה רצינית, אפשר עכשיו כמו אחיה, זה אב המינה שאפילו טובה, שהיא נשארת, כן? אבל אני אומר, מסכת שבועות עוסקת בטוען וניתן. עכשיו חוזר לשיעור הפתיחה של הרב תמיר. מסכת שבועות עוסקת בטוען וניתן. אבל מה מיוחד ושניים אוחזים בטלית? שאין טוען וניתן. יש שניהם גם טוענים וגם ניתנים. ולכן, מה בעצם עשו רבי יוחנן? רבי יוחנן הוא המבחן הגדול בסוגיה. רבי יוחנן בעצם בא ואמר, השבועה כאן היא לא השבועה של בבא מציע. היא שבועה שהיא נוצרת בתוך מסכת בבא מציע, כדי להתמודד עם מה? כדי להתמודד עם המקרה שנקרא שניים אוחזים בטלית. בעצם ליתר דיוק, גם רבי יוחנן וגם רב פאפה בעקבותיו, כאילו רב פאפה במובן הזה ממשיך את רבי יוחנן, הוא אומר, שבועות עוסקת שיש ויכוח, ומה אני עושה עם השבועה אז? בין הטוען לניתן אני שם שבועה. מסכת בבא מציע משתמשת באיום להשביע כדי למנוע את הסכסוכים של בבא מציע, אבל היא לא באמת משביעה. כאילו רבי יוחנן אומר, הוא ילמד בכיתה ג' שניים אוחזים בטלית, יחלוקו בשבועה, אז הוא לא יחטוף. ולא התקפו, ורב פאפה לקח את זה לכיוון קצת אחר, רב פאפה אמר, הוא כן יחטוף, כי הוא לא למד משניות בכיתה ג', כן? אבל רב פאפה אמר, אני אעיין עליו, ואז אני לא אשביע בסופו של דבר, נכון?
ומה אם כן? אתה תמיד שואל את זה, הרב.
מצוין. אתה אומר דבר נפלא.
אולי רבי חייא זה המשך של רבי יוחנן.
אתה אומר דבר נפלא. עכשיו בוא נראה את המהלך שקורה בסוגיה. מה זה כל הלימה המתנית נדלה כבן אנס? מה עשתה הסוגיה? אנחנו מדברים כרגע כנראה על הסתמה, או אפילו... אולי זה אפילו חלק... הרי יש עדויות שחלק סבוראי, כן? בלי להכריע איזה חלק. מה בעצם הם עשו? אחרי שהאסכולת רבי יוחנן בר פאפא חידשה, שזו שבועה מיוחדת שבאה במציאה, שהיא באמת לא שייכת לעולם של שבועות, זה סך הכל רבנים מאיימים לעשות כל מיני דברים, כן? אז מה הם עשו? חזרו למסכת שבועות, ומה הם היוו במסכת שבועות? את הקושיות שבין ננס וכו'. שם לב, כאילו הם הלכו לשבועות, ואמרו, זה לא מסתדר. כי מסכת שבועות לימדה אותי ששבועה לא משחקים איתה, לא מאיימים בשבועה. אז מה שאתה אומר, האם הוא טוב, לא טוב, אני מקבל, לא מקבל. בסדר? ואפשר לראות פה תנועה, איך כאילו יחלוקו בשבועה, השבועה שוחחה עם מסכת שבועות. רבי יוחנן ורב פאפה לקחו אותה ממסכת שבועות ומקמו אותה, זה משהו רק של בבא מציע. והדיון שעשה כתובה של הסוגיה, אמרה, אבל אתה לא יכול לא לקרוא שבועות, שאתה מאיים בשבועה, אתה צריך שם. נכון? מה עוד עשתה הסוגיה פה? וזה מה שעכשיו אנחנו הולכים לעסוק, בסדר? שהיא לקחה את יחלוקו בשבועה, היא שמה אותו על מחלוקת של סומכוס וחכמים, נכון? היא שמה אותו על המפה, כן? אז מה שאנחנו נבקש עכשיו, זה להתבונן בספרות התנאים, להתבונן במחלוקת הזאת. כבר אמרנו כמה דברים עליה, אבל האמת שאני רוצה לתקן אותם, כי התמונה הרבה יותר רחבה ומורכבת. ממה שרק נאמר בשיעור עד פה, וגם בדרך גם היה שיעור כללי של הרב תמיר, שלא כולם אני יודע היו, אבל ברור שאני אשוחח גם עם הדברים שהרב אמר, הכיוון העקרוני שהוא אמר מאוד מאוד נראה לי, למרות שהניסוחים שלי הוא קצת אחרים, בסדר? כאילו אני אספר סיפור קצת אחר, בסדר? אבל בסופו של דבר זה מאוד משיק, כן? זה מאוד מאוד משוחח, כן? בסדר, עכשיו אני שואל, לפני שנעבור קצת למבט הרחב על... על התנאים, על ממון המוטל וספק, אם מישהו רוצה לשאול להעיר על מה שנאמר עד פה. כן, כן, יואב.
זה לא ממש קושייה ולא תירוץ לא של הרב, אבל רק הערה שהקושייה שהרב אמר על רבי חייא, בזה שבעצם יש פה טוען וניתן ששניהם טוענים את הדבר, אני חושב שמצד שני, רבי חייא לא בא להגיד שנשמע על החצי השני, הוא נשמע על החצי הראשון.
נכון, אבל יש עדות בדיוק על זה, כי אנחנו יחידה שלא למדנו, וגם אנחנו כבר לא נוכל להשלים אותה, זה עד המסייע. יש פה דיון על איך זה איזוז עם הנקת, שם יש דיון מפורסם בראשונים, מה הדין שאדם חייב שבועת עד אחד, במקום להישבע הוא מביא עד אחד שתומך בו, האם זה פותר אותו משבועת עד אחד? מה שקרה ברבחי הקמאית הזה, שלא הבאת עד אחד, מה הבאת? אומרים לך תשבע על החצי שהוא בפער, אז אתה מביא עדים שזה שלך, אתה אוחז בזה. הרי הגמרא הכריזה שזה נחשב אלן סעדי, נכון? מאוד קשה לחשוב שיכול להיות שמשביעים פה, כן? אני אומר, נחזור לרבחי הקמאית, בסדר? עכשיו מה שאנחנו מבקשים לעשות, זה להתבונן באופן רחב, הכנתי לכם קובץ ענק, קודם כל איך מכינים כזה קובץ? בואו קצת נדבר מתודה. נכון, הולכים לאיזה מאגר מידע ממוחשב, אישית, אני אל תזכן, אז אני עובד עם פרויקט השוט, בסדר? אבל בכל אתר, ואתה פשוט כותב, אתה בכל עליו הרעיה, החלוקו, ואתה מתחיל לגלות מקורות, האם פרויקט השוט הוא יכול לגלות את כל המקורות?
לא.
לא, למשל, מי פרויקט השוט לא מגלה?
את רבית הלל ובית הלל בית שמאי.
נכון, ומי עוד אולי מגלה, למשל? אולי מגלה את משנת בבא קמא, פרק חמישי, נכון? כי כתוב שם חצי נזק, רביע נזק, לא כתוב שם, יחלוקו, או, מה זה? נכון, פרויקט השו"ת, או בכלל, מאגר מידע ממוחשב, הוא מוגבל למילים. ולפעמים רעיונות מופיעים במילים אחרות, כלומר, בסופו של דבר צריכים אותנו קצת בני אדם, בסדר?
אה? אולי
אבל כתוב שהיה מוצא בחור עליו הרעיה, הוא כן היה מוצא.
כתוב רביע נזק לא
חלק. כן, זה המשנה שדיברתי עליה. לא, זה משנה את בבא קמא פרק משנה א', כן. אין בעיה. לא, אתה צודק. במילים אחרות, לדעתי זה כלי מאוד חשוב לעבוד עם מאגרי מידע, אבל צריך לדעת שהם מוגבלים למילים. והם לא יודעים למצוא את כל המקורות. עכשיו, מה שלב ב' מצאתי? בסדר, הכנתי קובץ עם 30 מקורות. אז מה הבעיה העיקרית שיש לי? באמת היא בעיה, אה? מה איך אני ממיין אותם? כאילו, מה, אני לא יכול לקרוא בת אחד 30 מקורות, אני מקבל סחחורת. כלומר, יש דבר אחד שאני רואה אותו באופן ברור, שיש מקומות שהמשנה, אני כרגע מדבר גם רק המשניות, בסדר? יש מקומות שהמשנה אומרת, המוציא ממך עולה ורעיה. יש מקומות שהמשנה אומרת, יחלוקו, ויש מקומות שבהם מה המשנה אומרת?
את שניהם.
את שניהם, שיש מחלוקת, נכון? עכשיו, כשאני ניגש לפלח, ושזה דבר הכרחי, מה שנריה אמר, זה א' ב' בכל דבר. זה כמו שמצמצמים משוואה מתמטית, כי לא עובדים לעבוד עם מספרים גדולים, אני חייב איכשהו לפלח. אני מוצא קבוצות, בעצם אני מתחיל למצוא תכונה משותפת. עכשיו, זה באמת שאלה מאיפה להתחיל. אז הנה, נתנו פה קריטריון אחד של פילוח. בוא נשים את כל המוצאים בכלליו הרעיה לבד, בוא נשים את יחלוקו לבד. אולי הכי כדאי לגשת ראשון, למה? לאלה שיש בהם מחלוקת, כי אם יש בהם מחלוקת, סימן שמה? שהם סוג של מצבי ביניים. דרך כלל, איפה אני מוצא את היכולת לאפיין משהו? דווקא בקצה שלו, כן, בקצה שלו, כן? אז אולי ככה. יש עוד שיטות אולי לפלח? כאילו, חשבתם על עוד? שמות. כן, איך הייתי עובד עם השמות? אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. עוד יותר טוב. הרב תמיר עבד ככה, למרות שהוא לא ניסה לתת את המבט המקיף הזה, אבל הרב תמיר עבד ככה, מה?
בתי מדרש.
אני שמות, אבל נועם, לא רק בתי מדרש, אלא גם...
ארץ ישראל בבל?
ועוד, עוד, הכרונולוגיה של השמות, בסדר? כלומר, מה בעצם יהיה הראשון שאני ארצה ללמוד? כאילו, אני אשאל את השאלה הבאה. מה יהיה הראשון שאני אלמד אותו, כן? אז אולי גישה אחת אומרת, הראשון יהיה הכי קדום. ואז אני אלך לאלה שאחריו. כאילו, בעצם השאלה היא גם איך לפלח, וגם השאלה היא אחרת. מי היה הנקודה הארכימדית? כאילו, ממי להתחיל, ממי להמשיך, כן? אז זו גם גישה אפשרית, נכון? האם אני יכול לפלח בעוד צורות? יכול להיות אם אני מוצא נושא משותף, כן? אבל אני אומר, זו באמת שאלה, זה אתגר, זה לא רק בגמרא, זה בעוד תחומים, כן? אתה מוצא 1,000 מקורות, היכולת לחלק לקבוצות, זה כבר היכולת, כי כל קבוצה יהיה לה מכנה משותף, יהיה לה משהו, כן? אני יכול להגיד שאבא זיכרונו לברכה היה מתחיל מהמקור שהוא חשב שהוא הכי יסודי, זה מה שהוא חשב. אבל איך אתה יודע מה הכי יסודי? טוב, הרב ליכטנשטיין ידע, בסדר? למה? כי הוא כבר ידע את כל המקורות, בסדר? הוא כבר חשב עליהם. אבל בן אדם רגיל שלומד, והוא בתחילת דרכו, הוא פעם ראשונה פוגש נושא, הוא לא בהכרח בתחילת הדרך יודע מה הכי יסודי, למרות שאני משתף במשהו שמנחה אותי הרבה בלימוד שלי. שבדרך כלל המקור הכי ראשוני, הכי כרונולוגית הכי ראשוני, מה הוא מסוגל הרבה מאוד פעמים לתת לי? הוא יכיל בתוכו גם את השאלה היסודית ששאלו אותה לפחות בהתחלה. יכול להיות שבהמשך מה יקרה? שישאלו שאלות אחרות, יקחו את זה לכיוון אחר. ובדרך כלל הערס שעליו, האובניים שעליהם הנושא נולד, אמור להופיע כבר בהתחלה, לכן הנושא נולד, כן? אז... יש פה הרבה אפשרויות. איזה הכי אתם רוצים? ממי אתם רוצים להתחיל?
לפי הסדר.
אתה רוצה לעבוד בסדר כרונולוגי?
לא.
מה
לפעמים שאלת בדף?
לפי הסדר בדף? אוי ובוי. כן, אבל מי אמר לך שהסדר בדף הוא הגיוני, כן? טוב, אז זה בדיוק דנו עכשיו, כאילו איך כדאי לעשות? לא, אז אתה עוזר, לא, אחיה נותן פה עוד אופציה. רק תבדוק אם באמת זה מתקיים. אחיה אומר, בוא נלמד לפי הסדר שהוא מופיע בשס. נשמתם לב שזה ככה אצלי? ביקורין, בבא קמה, בבא בתרה, חולין, בחורות. אז אחיה אומר, אתה יודע מה, אני לא יודע איך מתחילים, אין לי מושג, כן? אז מה אני עושה? אני הולך לפי א' ב'. בסדר, גם זה שיטה, כן? כן, אני לפעמים, לא תמיד, כן? הולך לפי הסדר. מה יקרה? תוך כדי הלימוד, מה יקרה לי אחיה? אני אתחיל מה? אני אתחיל לתפוס משהו, ואז אני אתחיל להצריח, כן? כי אני אגיד, זה אולי ראשון בשס, כן? אוקיי, אבל יש פה המון אופציות, בסדר? המון אופציות, כן? אוקיי. אתה רוצה להתחיל, להציע משהו, אחיה? אז בוא, אני מעלה עוד שאלה. יש לנו פה, סליחה, פתרון של המוצאים בכל עולה ורעיה בחלק מהמשניות, כאמור בחלק יחלוקו. גם פה עולה שאלת ענק. שנראה שהיא ממש הסעירה את בתי המדרש. האם אני מניח שהמשנה סבורה שיש מקרים שבהם אומרים מוצאים בחברו עליו הראיה, ויש מקרים שבהם אנחנו נגיד יחלוקו, ואז מה מוטל עליי? לשאול אז מתי, מה ההבדל אם כך בין המקרים? עוד פעם, אני צריך לייצר קבוצה. מתי אומרים יחלוקות, אתה רוצה בכל עבר הראייה? אתם כבר יודעים את השס, שמה הכיוון שהמוראים ילכו בו? יציאו, יעדיפו להגיד שהמקורות חולקים אחד על השני. אוקיי? אז בואו נתחיל לעבוד. אוקיי, אז מאיפה אני מתחיל לתוך כל הבלגן הזה? כן, אז מישהו רוצה להוביל אותנו? מישהו ככה שיסתכל קצת, ראה, לא קיבל זכור חורת, וככה כמול, מישהו? נראה, אתה רוצה ככה קצת? לא, it's too much, כן.
אני יכול, אבל אני לא מסכים, אז כאילו...
אה?
אני יכול, אבל קשה לי עם
הזה. לפעמים יש לי בן כזה שובה, אומרים, אתה יכול להעביר את המלח? הוא אומר, אני יכול, אבל אני לא רוצה. בסדר, אוקיי. סתם, סתם, סתם. אז בטח גם אתה כמור, בטח זה סתם מה שאמרת. אתה באמת רוצה, לא?
לא, לא רוצה.
לא, אתה רציני. טוב, אני לא מצליח לגדל ילדים רציניים. אתה רציני, אוקיי. סתם, סתם, אה? כן, אחי, אתה רוצה?
בסדר, עכשיו.
קדימה. לא, לא לקרוא אותם אחד אחד, אתם כבר הייתם בסדר, אני לא בשיעור עושה את הסדר, אני שואל, אחרי שלמדת, כולם פה היו בסדרים, למדו הרבה, נכון? אז מה שאתה עושה זה, אתה מנסה אולי... אבל מה שאני מציע, אל תגיד עכשיו משהו על כל ה-30 מקורות, קודם כל רק משניות, ואם אתה יכול לנסות למקד אותנו בתוך, אני מציע כרגע המשניות שמציעים וחברו עליו הראייה, בעיקר אני מציע את המשניות שיש בהן מחלוקת. אם אפשר, ולבדוק גם את הקדימות. נכון, אז הכי קדום מה? זה גם הרב תמיר אמר, מה הכי קדום?
המשנה בבבא
בתרא. אבל מה הבעיה של המשנה בבבא בתרא? למה אני לא רוצה להתחיל כרגע ממנה?
שלא כתוב שם, מוציא מחזק מחברו על הבעיה.
כי זה לא מופיע שם, זו סיבה טובה לדחות אותו להמשך, אבל גם עוד סיבה, זה מקרה שעומד לבד, הוא עומד לבד לגמרי, נכון? אז יהיה לי קצת קשה לדבר עליו, אבל לכן אני מעדיף ללכת לחבר שלושה פרמטרים. ומשם להתחיל, ואני מודה, יכול להיות שאני אגלה תוך הדיון איתכם, שעדיף, כמו בווייז, לתקן את המסלול, אוקיי? ואני מעדיף להתחיל ממקומות שאני מוצא שיש להם, מכנה משותף בנושא. אני מעדיף למצוא מקומות שבהם יש מחלוקת. אני חוזר, המחלוקת אומרת ששם העמידו למבחן את השאלה הענקית, מתי אומרים מה? ואני גם מגלה שאם אני שם בצד בית שם בית הלל, הם גם בתוך המוצאים בכל עברה, הם הכי קדומים. אז הוא עונה כאילו על כל הקריטריונים שלדעתי כדאי לנסות משם להתחיל. בסדר? ולמה הכוונה? אני הולך, עכשיו פה אני רוצה לשבח את עקיבא, שכן לנו טבלה ענקית, כן, כל הכבוד. אז בואו ננסה לראות, משנה ביקורים, במשנה ביקורים יש מחלוקת?
כן.
אם אומרים את זה מחברו על עברה היה או לא? נכון. אז איזה עוד מקור אני רוצה ללכת אליו עכשיו? אני.
למטה.
אני רוצה ללכת לבכורות. לבכורות אני רוצה ללכת. בכורות יש חתיכת מחלוקות שיטתיות בין רבי טרפון ורבי עקיבא, נכון?
כן.
וכשאני מסתכל על המכנה המשותף של הנושא, קודם כל מה אני מגלה? יש להם מכנה משותף?
כהן.
כהן, אבל יתר דיוק מתנות כהונה. שמים לב, זה טוב שכהן אמר את זה, כן? אמרתי לאחיה קודם, רבי טרפון בעד יחלוקו, נכון? אתם יודעים שרבי טרפון היה כהן, בסדר? משהו, נכון? רבי עקיבא לעומת זאת היה בן גרים, כן? הוא לא מוצא מחור לב הראיה, אוקיי. אבל אם אני אומר לכם מתנות כהונה, שימו לב מה אני מגלה. אני מגלה שנפח גדול של המקרים מדבר על מתנות כהונה. ויכוחים שמתעוררים עם מתנות כהונה. מילה על מתנות כהונה זה כמו שאף אחד לא אוהב לשלם מס. אף אחד לא אוהב שהוא צריך לתת לכהנים מתנות. במיוחד אתם יודעים איזה תחום הכי לא אוהבים? ממש, כל מסכת, המסכת
ההיא,
המסכת, לא, יותר גרוע.
בכורות.
בכורות, בכורות. באמת לתת בהמה שלמה למס, כאילו, זה חתיכת מס. עכשיו, יש לך דרך נורא קלה לצאת מזה, יודעים מה הדרך? זה למום, אלא מה חושדים בך? אתה הטלת את המום, למה? לא בא לך לתת, כן? זה מאות שקלים, לא יודע אם תראו כמה היום עולה כבש, בסדר? לא מדבר על עגל בקר, זה הרבה יותר יקר. המסכת שם מלאה מתחים, תיתן, לא תיתן, תיתן, לא תיתן. כאילו, מהחיים שלנו מתנות כהונה יצאו. כאילו, אבל אם אני מסתכל במסכת ביקורים, הנושא הוא זרוע לחיה עם קיבה. אתם יודעים שכל אדם ששוחט, כן. לא, 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 זה של הבעלים, תבין את הפיתוי, לומר שיש מום, עכשיו יש כאלה מגבלות, יש כאלה מגבלות שאדם לא רואה מומים לעצמו, וצריך להיות מומחה. כאילו, אתם רוצים לדעת מה הייתה הסמיכה הקדומה? אם אתם יודעים, הרבנות בוחנת כל מיני נושאים. אתם יודעים מה הייתה הסמיכה הקדומה? שרב יורד לבבל, והוא פונה לרבי שייתן לו סמיכה, והוא שואל אותו, יורה? אז מה רבי יונה? יורה. מה זה יורה? יורה דעה. אוקיי. ידין? מה התחום השלישי? יתיר בחורות? ומה רבי אומר? אל יתיר. אז עכשיו אנחנו לא נעסוק בשאלה הזאת. למה רב גדול חכמי בבל לא מקבל סמיכה לבחורות? אבל תראו, זה אחד מתחומי הסמיכה, זה אחד ממבחני הרבנות, יתיר בחורות, זה חתיכת סיפור, אוקיי? נכון, כי זה מרואה המון מתחים ממוניים.
יותר מאשר כאילו אותם ימינו שהייתה, ויכול נדע יותר.
מצוין.
להתיר כתמים או זה, דווקא שם זה בחורות.
מצוין, אני אומר את זה קצת אחרת. אני אומר את זה, אתה אומר הרע נפלאה, שהשפה שהייתה בתקופת המשנה, מדברים על קודש וחול, על זה מדברים. כן, אתה גם רואה את זה, אתה יודע, המשניות הכי גדולות של תערובות באו במסכת תרומות. והשפה היום זה אסור מותר, ואין ספק, התרחקנו מהקודש. אני חושב שחלק מהתנועה הרוחנית היום בבתי המדרש הארץ ישראליים זה הכמיהה חזרה לקודש. זה גם קשור ביראה ואהבה שדיברו עליה ביום שלישי קצת, כי האסור והיתר מדבר יותר איזה שפה של יראה, ואילו הקודש מדבר יותר שפה של אהבה, כן, אז אנחנו לא נרחיב ביגד ברוח עכשיו, רק כן אנחנו נאמר ש... אבל מה? אני כרגע, אם טעיתי אני מודה ועוזב ירוחם, אוקיי? אבל...
אני הבנתי את המשניות שם בחורות זה על בחור.
אני הבנתי אחרת. הוא ניתן לכהן והוא רשאי לאכול, אוקיי, אתה כהן, בסדר, זה שנייה, אז אני אתקן את עצמי, בסדר? בכל זאת, לא, אני אגיד אחרת, לא.
האם יצא בכור או לא בכור?
זה במיוחד שלא בזמן הבית, בסדר, כאילו, אתה חייב להבין את הסיפור, כאילו, כהן יש לו בכור, מה הוא יעשה איתו? ויש לו מום, אפשר לאכול אותו, והוא גם חולין, אוקיי? בסדר, אז צריך למתן את מה שאמרתי קודם, ויש פה סיפור גדול, בסדר? כאילו, דת וכסף זה חתיכת סיפור, נכון? אני אומר את זה בתור איש דת שמתפרנס מלהיות רב. לא, זה שאלה גדולה, באמת.
מה, רמב"ם...
דת וכסף? זה סכנת חיים. לא, באמת, זה מלכלך. צריך נורא להיזהר מזה, נורא.
זה רמב"ם, שהוא מתאר איך הוא עובד, הוא הבית חולים של המלך, ושאינו
סמנים... כן, אבל אתה יודע מתי זה קורה, באיזה שלב בחיי הרב? אתה חושב שאנחנו לכתוב משנה תורה מהעובד ככה? זה קורה בשנות ה-90 של המאה ה-12 בסוף חייו. כשהוא כותב משנה תורה, יש לו מלגה. בסדר, הוא יושב, יש לו הסכם מסחר וזבולון עם אח שלו, נכון. אבל בוא נראה, אז קודם כל בקוי אני עוסק בזרוע לחיים קיבה. זה מתנות כהונה, נכון? מה אני מגלה? בזרוע לחיים וקיבה, רב לזר אומר, מוצאים לחברו עליו הראיה. בסדר?
כן.
אני מתקדם למסכת, אני מחפש עוד המוצאים לחברו עליו הראיה, שהוא בן דוד של המשנה בביקורים. אז אני מגלה את המשנה בחולין. שם המשנה אומרת, גר שנתגייר והייתה לו פרה, נשחטה עד שלא נתגייר ושנתגייר חייו, ספק פטור שם מוציא בכלל עליו הראיה. אז הנה עוד פעם, זרוע לחיים וקיבה, מוציא בחברו עליו הראיה. בסדר? מצאתי. אני עובר למשנה בחורות, שם אני מגלה שיש מחלוקת. אני מדבר שם כל מיני מקרים של ספקות, אבל רבי עקיבא שם מדבר, מוציא בחור עליו הראיה, וגם הלכתי למשנה בתערות, ומה ראיתי? שספק בחור, מה סתם משנה בתערות חושבת? מוציא בחברו? אני רואה מאוד חזק שיש המוצאים לחברו עליו הראיה במתנות כהונה לפי סתמי משניות, לפי רבי עקיבא, ומה עוד אני מגלה? שבבחורות שם היה המפגש הפסגה, שם רבי טרפון החלק. שאם אני שואל את עצמי למה מתאים שבמתנות כהונה דווקא יהיה דומיננטיות לעמדה שהמוצאים לחברו עליו הראיה. אז אם תשתמשו בסברות של הרב תמיר, יהיה לכם ממש כיוון מאוד פשוט, ממש פשוט להבין את זה.
כי מה הזיקה בין הכהן לבין ה...
נכון. בוא נחשוב רגע על מתנות כהונה, בסדר? יש לי מתנת כהונה לתת, אבל איזה כהן? אחיה הוא הכהן היחיד בחדר. אבל אחיה יש עוד הרבה כהנים, נכון? אז אחיה בא אליי ואומר לי, תן לי זרוע לחיים וקיבה. אז מה אני אומר לאחיה? אני איזה ספק, לא רוצה לתת לך. אני גם יכולה להגיד, לתת זה למישהו אחר. אז איזה מין תובע זה אחיה? כלומר, מה בעצם אני חייב בתביעה? מתי אני אגיד נוצא בכל עבר ראייה? מתי אני יכול לנפנף בן אדם שלא ברור שיש לו קייס נגדי? כמו שהרב תמיד דיבר בשיעור, נכון? אין לו קייס. הבן אדם אומר תן לי, אני אומר לו, זה בכלל ספק. בסדר? עכשיו זה כולנו בחיים, שאנחנו לא רוצים לעשות משהו, ואנחנו מנערים בן אדם עם טענה קצת אחרת, נכון? אבל אנחנו צריכים לשים לב שמתנות כהונה הכי קל להגיד למצוים אחר, בטח כשיש ספק, כי בכלל לא ברור שהכהן הזה יכול לתבע אותך, גם אם זה עבדה עם מתנות כהונה. מצד שני, מה יש במתנות כהונה שבכל זאת קיים? הרי אני חייב לתת אותו למי? לכהן מסוים. עכשיו בוא נסה להבין איך בספק מתנות כהונה הכי נכנס למצוים אחר הראיה. יש לי מצווה לתת, נכון? אז אני צריך לתת למישהו, נכון? אבל כל אחד שבא, מה אני יכול להגיד לו? אתה תוכיח שאני חייב לתת לכהנים כדי שאתה תהיה זה שיקבל את זה. כלומר, השילוב הזה שזה ממון השבט ולא ממון של כהן ספציפי, וזה שמדובר בספק מזמין כמו כפפה ליד, שפה אנחנו נגיד המוציא מחברו עליו
הרעי.
למה רבי טרפון חולק על
זה? למה זה לא מספיק אבל שיהיה בלי חייב, בלי מצבי ספק?
עוד פעם?
אני אומר, למה לא מספיק שבכלל אפילו לא יהיה מצבי ספק? הגיע כהן וביקש צורה חמי קבל, לא, מוצאים חבר
לברעי. אז בוא נכניס עכשיו גורם שני במתנות כהונה. שהוא מנוטרל על ידי הספק, אבל הוא לא מנוטרל, בוא נשאל אם הוא מנוטרל על ידי הספק. הגורם הזה נקרא מצוות נתינה. בוא נגיד את האמת, יש לך, הקדוש ברוך הוא ציווה לך לתת, נכון? אז מה, אז נכון שאתה יכול להשאיר בבית לכל כהן, נגיד, לא רוצה לתת לך, לא רוצה לתת לך, אבל אז זה המצווה, לא קיימת.
עוד שאלה, האם יש חיוב? כלומר, האם כהן יכול לבוא ולדרוש את
הדבר
לך, אני
מהקירה?
זה
לא
שובר,
מצוות נתינה.
לא, לא מבחינה הזאת של
שובר. איקס לא יכול לתבוע. האם הכהן יכול לבוא אליי ולתבוע?
לא,
אבל לא משהו. זה מה שאני אומר, כל כהן שבא, אתה יכול להגיד לו לא, בסופו של דבר, אתה חייב לתת, כלומר, אם לא תיתן לאף אחד, אז פגשנו פה תערובת, הרב שרלו דיבר על זה קצת בשיעור הכללי, טיפה. פגשנו פה תערובת בין יורדיה לחושל משפט. היורדיה אומר, ואחות מתנות כהונה זה ביורדיה, היורדיה אומר, אתה חייב לתת. והחושל משפט, מה אומר? בכלל לא בטוח שזה מגיע לכהן, זה ספק, נכון? שפה באמת עולה שאלה גדולה, מה הדינמיקה שקורית שיורדיה פוגש את חושל משפט? כלומר, אם אני אגיד, במילים של רב שמעון שקופ, הוא תסייח את השאלה הזאת, אני אומר, מוציא מחבור עליו הראייה, והספק גזל זה איסור, ספק איסור על החומרה. אז אולי תגיד, וואו, אני לא רוצה לגזול אותך, אז אני נותן לך, כן? שבאמת, זה מעלה שאלה מאוד על מה הדינמיקה. שכן, אם אני אגיד שבהלכות ממונות, אני לא חייב, אתה לא יכול, אני לא חייב לתת לו, אז אם אלא, אני גם לא עובר על ספק שאני גוזל אותו, נכון?
כן.
או בוא נשאל, האם בספק מתנות כהונה, האם יש מצוות נתינה? עכשיו, יכול להיות שהמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא בעצם סביב איזו שאלה, וזה לא מקרי שהמחלוקת שלהם היא דווקא בבחור ולא בזרוע לחיים וקיבה. אני רוצה להסביר למה. אולי רבי טרפון, מה שהנחה אותו זה מצוות הנתינה. רבי טרפון אומר, מה אתה דוחה אותי? אומר לי, no case, לא מכיר אותך, אחיה, יש עוד כהנים. בסדר, אבל זה ממון השבט, כאילו, יש לך מצווה לתת. מה אתה אומר שאתה לא מכיר אותי? למה דווקא בבחור זה עוד יותר חזק תהיה הטענה הזאת של רבי טרפון? כי מה מיוחד בבחור לעומת כל מתנות כהונה? זו תכונה נורא מיוחדת שלו. ומה הוא יחידי? ומה הוא מתייחד שדווקא פה רבי טרפון יצעק בצדק?
קדושה,
לא סתם קדושה, אלא הוא קדוש מרחם. הוא נולד כבר בחור, אני אומר את זה בצורה הבאה. הוא כבר ממון הכהנים, רק שהוא במקרה נתקע אצלך. זה לא דומה, לזרוע לחיים וקיבה, הבהמה שלי, אני שוחט אותה. אני מקווה שכולם יודעים מה זה זרוע לחיים וקיבה. זרוע לחיים וקיבה.
זה לא מתנת כהונה ברמב"ם, זה לא אמור להיות מתנת כהונה.
הוא הפוך מרוב מתנות כהונה. כשאני יש לי טבל, אוקיי? ואני צריך להפריש תרומות, תרומה גדולה, עכשיו הוא צריך לתת אותו לכהן. הטבל הוא שלי, אני מפריש, ואז יש פה חלק שגם אני הפרשתי אותו, וגם אחרי צריך לתת לכהנים, נכון? אבל בבחור זה הפוך, הוא נולד של הכהנים. נכון שהוא נולד אצלי, אז איך קוראים לדבר הזה שיש לי? זה נקרא טובת הנאה. כלומר, אני יכול להחליט לאיזה כהן אני נותן. אני נותן לכהן משהו שכבר שייך לכהנים. זה שונה מכל הדבר, כלומר, רבי טרפון הכהן, אני יכול לדמיין אותו, באמת, מה הוא אומר בבחור. מה אתה אומר לי? מה אתה אומר לי? ספק, מציע לך בראייה, מי אתה? זה שלנו, מה זה בכלל עושה אצלך? עכשיו, בוא נשתמש במודל שהרב תמיר בנה בשיעור הכללי. ונגיד, אז מה קורה בבחור לפי רבי טרפון? למה עושים מחלוקו לפי שיטתו? כי שני הצדדים, ובתוך הסיפור הזה, זה לא, מומצים החבר עליו הראייה בעצם אומר, אני אגיד במילים שלי, זה אומר, לא מכיר אותך, no case, מה, כאילו, מי אתה? מה מטרת הראייה? אני אגיד ככה, מטרת הראייה יכולה להיות, אם היא ראייה טובה, מה יכולה להיות? יכולה להיות להכריע את המקרה, תביא לי את הממון, אבל הראיה גם יכולה, יש לו עוד תפקיד. מה התפקיד שלה? בכלל לייצר בינינו
זיקה.
בלי זיקה, מה אני בכלל דן בך? אני אגיד לכם איך קוראים את זה בפרקליטות, אם אתם עוקבים אחרי התיקים שלא פתחו לראש הממשלה, כן? בלי לחוות שום דעה בתיקים, כן? לא כל חשד נגד ראש הממשלה פתחו תיק, נכון? יודעים את זה? יש עוד תיקים שביתון הארץ שואלים, למה לא? כי מה הפרקליטות חייבת בשביל לפתוח תיק?
עילה.
עילה, ככה קוראים את זה. עילה יכול להיות שהם חושבים שהם יכולים לשכנע בית משפט להרשיע אותך. עילה יכול להיות הרבה דברים. יש גם עניין לציבור, יש כל מיני דברים, אבל לא כל חשד שיש אתה מתייחס אליו. אתה צריך שיהיה קצת מבוסס. עכשיו יכול להיות שמה שמבסס אותו זה מערכות, זה ההשערה של הראיות. די, אני מדבר רק על הפרקליטות. הפרקליטות צריכה ראיות אפילו שלא הוכרעו בשביל להשתכנע שיש מה לבדוק. גם יכול להיות שזו לא הסיבה היחידה לפתוח, כמו יכול להיות, כמו בשבועת שומרים. עצם העובדה שיש מערכת יחסים בין האנשים, היא כבר מצדיקה לפתוח בחקירה גם בלי ראיות. שבועת שומרים, הרי זה אפילו בכופר בכל. שומר ננסו, למה? אתה שומר שלו, אתה חייב לו דין וחשבון. כמו יכול להיות שאיש ציבור חייב דין וחשבון לאנשים. לא יודע אם הייתם במפגש עם נטעל בנדל, בוגר הישיבה שהוא עיתונאי בארץ, בזומים. אני הייתי ממש מרתק, אבל הוא ממש היה מרתק, כן? אבל הנושא הזה בדיוק עלה, הוא כאילו שאלה איך עיתונאי היום חי עם יכולת לשון הרע. ממש, מאוד הרשים אותי שזה בחור עם ערכים שלא רודף רק פרסומים, אלא הוא שואל את עצמו, לפחות כך הוא תיאר את זה, למה לפרסם, מה לפרסם, האם אני פוגע באנשים שאני מפרסם עליהם דברים, האם הוא צדק, הרווח, הסיק. אבל אחד מהדברים שהוא טען, שצריך לשקול את זה לדעתי בצורה עמוקה, שאם אתה איש ציבור, ואתה עמדת את עצמך למבחן הציבור, אז אתה לא יכול להתחבא מוכל לכל לשון הרע של אנשים פרטיים. זו טענה מעניינת, כן? כאילו, אני לא גיבשתי עמדה סופית, אבל זה גם מילה. אתה איש ציבור, אז אתה לא יכול להגיד, אל תתעניינו בחיים שלי, כן? אתה משתמש בתקשורת כדי לקדם את עצמך הפוליטית, זה חלק מהכלים של המשחק, אז אתה עלית על המגרש, כן? אז אנחנו נראה בהמשך שהיחלוקו גם יכול להופיע בלי ראיות, אבל כשיש אולי מערכת יחסים. אבל מה שבעצם עולה אולי מתוך המבט הזה, עכשיו בואו נבדוק, אנחנו כרגע בסדרה, נכון? הראינו את הפגז השני כבר, לא את הראשון, אוקיי? אבל אנחנו בסדרה. בואו נבדוק אם זה עומד במבחן בשאר המקורות, אבל הכיוון שעלה פה הוא מאוד הולך עם הכיוון שהרב תמיר העלה בשיעור כללי שלו. כשיש לי מקרה שאני לא מכיר אותך, no case, ואתה בא ותובע משהו, אבל לא שכנעת אף אחד. כאילו, המציאו כאן דבר אומר, תשכנע אותי בכלל שאני צריך לדבר איתך. אתה בא על ספק מתנות כהונה, אז רבי עקיבא אומר, לך מפה. רבי טרפון, אני משער שיכול להיות שהוא לא חלק אפילו בזרוע לחיים בקבע. אולי הוא חלק רק איפה? רק בבחור. הבחור הוא כבר של הכהנים, אז רבי טרפון אמר, באמת, אבל יש פה ספק, אז בוא נחלוק. רבי עקיבא זה לא שכנע אותו, כי עדיין הוא אמר, ומי אתה? אתה עדיין לא, זה לא מספיק לקשר אותך. ואנחנו מתחילים להבין פה, אולי יש פה איזושהי מסגרת. האם זה עובד במקומות האחרים במשנה? מה אתם אומרים? אז האמת שהחילוק הזה מאוד דומה למשהו שהצעתי לכם עזבו את מה שהצעתי, בסדר? אבל האם זה עובד במקורות האחרים? כלומר, האם אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לצחצח את החילוק הזה, אוקיי? אז אני מסתכל על שכיב מרע, אוקיי, קדימה. עכשיו, האם זה יכול לעבוד עם שכיב מרע, כן?
כן.
שבשכיב מרע, דרך אגב, יש מחלוקת, ושימו לב ששכיב מרע שונה מרבי טרפון ורבי עקיבא. כי בשכיב מרע זה לא מחלוקת אם לעשות יחלוקו. ומציא מחבר עליו הראייה, אלא מה המחלוקת שם?
מי צריך
להביא את הראייה. כלומר, בשכיב מרע ברור שאנחנו אומרים, צריך להביא ראייה, אבל המחלוקת היא אחרת, מי מביא את הראייה? איך אנחנו נתרגם את זה בלשון, בלשון של, גם היה בשיעור כללי, המחלוקת שם ממי הוא המוחזק. אני אומר את זה בצורה פשוטה. בן אדם כתב שטר שכל נכסיו נתונים לפלויני. איפה הנכסים כרגע? אצלו. אבל השטר אומר שהם, שמי שקיבל את השטר. עכשיו, אדם טוען, סליחה, אני כתבתי את השטר כי הושפסתי מחלקת קורונה והייתי בטוח שאני הולך למות. מה קרה? עברתי. ועכשיו אני בחיים לא הייתי נוטל את כל רכושי ואני ממשיך לחיות. דתתי את זה כי חשבתי שאני הולך לעולם הבא, כן? אבל בעיה אחת, היה לו עורך דין רע, כן? מה, אולי עורך דין פחד להיכנס למחלקה, כן? מה הוא שכח לכתוב בשטר? שהוא היה שכיב מרע. עכשיו, כשאני עוסק פה בשאלה מי מוחזק, אז אני מצד אחד אומר, מי שהממון אצלו נחשב מוחזק, מצד שני, מה אני יכול להגיד? השטר, השטר אולי יצר מוחזקות, כן? כאילו, השטר, כתוב פה שזה, שזה, אתה מביא מסמך משפטי שזה שלך, כן? עכשיו, פה יכול להיות שלא רק ש... כלומר, המחלוקת פה קצת אחרת. הכלי שמופעל פה זה המוצאים בכל הראיה, אבל הם חולקים מה הטיב הראיה, כלומר, סליחה, מי המוחזק. יכול להיות שיש פה הבדל גם בשתי תפיסות של מה זה המוצאים בחברו עליו הראיה. וזה קצת קשור למה שאני אמר קודם. אם אני אומר, זה נשאר במקום. זה יותר המוצאים בחברו עליו הראיה, שמה אומר?
שאלה, זה מה זה במקום?
אני אומר, לפי שיטת חכמים, שהמוצאים לחברו עליו הראייה, אז מה הכוונה?
במקום, כן.
הכסף עומד באותו מקום שהוא נמצא, כן. הוא כרגע בבית של, של הוא שכתב את השטר. כן. אז יכול להיות יותר, אני לא יודע, אני לא עושה כלום. אבל אם אני אומר שהוא צריך להביא ראייה שישכים מרע, מה זה בעצם אומר? אני בית דין יקחו את כל הכסף, את כל הרכוש, ייתנו אותו להוא שהשטר לא טובתו, והם יגידו לשני, תביא הוכחה, ואז נחזיר לך את הכסף. הם כן מתערבים. כלומר, אני בעצם מעלה את השאלה, אם מוצא לך בראייה פירושו, שאני יושב בחיבוק ידיים, ואני אומר, טוב, אני לא יודע, אז אני לא עושה כלום. ראינו את זה גם בסיגה במתיא דבבית, לא יודע, לא עושה, נכון? יהיה מונח, זה כזה שחכמים, דיברנו, זה לא יודע, לא עושה, כן? או אם אני אומר, לא, 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 אני מאוד עושה פה. אני מביא מסעית, מעביר את כל הרכוש, כן? אבל המקרה הזה הוא...
אני חושב ששכיב מרע זה קצת שונה. כלומר, יש חוזה, יש צבא, יש משהו ש... אפילו זה לא צבא, זה כתב כל הכתב האחרים. כלומר, והוא גם שיהיה את הזכר כלשהו שילך לנגושה. אבל זה לא צבא, זה משהו שהוא אחר. הוא אומר, זה כמו לעשות עברה בנקאית שפשוט עוד לא נכנסה לתוקף כי זה יום חופש של הבנק. וחכמים רואים את זה כחוזה, זה צ'ק לכל דבר, וזה שעכשיו הכסף ספציפית מונח במקום אצלו, זה לא אומר שהוא לא הביא להם את זה כבר. הוא כבר הביא להם את זה. הוא לא אמר רק אחרי שאני אמור זה ילך אליכם. עכשיו זה הולך אליהם, ואז התפיסה של רבי מאיר זה שהוא צריך להביא ראייה שזו עוד הסיבה. כלומר,
אבל אני אומר, אבל כן, אבל כן פועלים על השטר. אומרים, אתה רוצה לצאת נגד השטר, אז תוכיח, אבל...
נכון, פשוט אומרים, לא איפה הרכוש...
אוקיי, אני מקבל. בסדר, אז אני מוריד את ההערה הזאת, אני שומר אותה להמשך. בסדר, אני מוריד אותה, אוקיי? רק זה נראה לכם המודל הזה? עכשיו אני עובר, אני עוזב רגע את נפל הבית עליו על אביו על מורישה. בסדר, אני רוצה רגע להשאיר אותו בהקפאה. ואני עובר ליחלוקו. קודם כל אני אומר, כרגע אני מסתכל בסתמי משניות. האם יחלוקו נמצא הרבה במשניות?
משניות? לא.
וואו, בדעתי נמצא המון. נמצא המון, נמצא המון. משנה בבבא קמא, כבר דיברנו עליה, בפרק חמישי אומרת יחלוקו, נכון? במציע הלכתי לפרק ח', מצאתי את יחלוקו בלא מעט מקרים שם, נכון? בהמון. אני רואה המון יחלוקו, נכון? וכאן בעצם עולה השאלה, האם יכול להיות שהמשנה מקיימת, עזבתי את עולם מתנות כהונה עכשיו, אני שעובר לעולם האמיתי של המריבות בין אנשים אמיתיים, בסדר? אני שואל את עצמי, האם יכול להיות שהמשנה לפעמים אומרת המציא בכל עבר, לפעמים היא אומרת יחלוקו כי היא מחלקת בין המקרים. ואני כבר מצויד הרי בחילוק, שהרב תמיר לימד אותי, או שאתה דיוק, אני הצעתי אותו בשיעור, לפני השיעור כללי, נכון? כאילו, כי איפה פגשנו פעם ראשונה את השאלה הזאת? בתוך בבא קמא, נכון? מה הראיתי לכם בבבא קמא? שבפרק ג' אומרים, מוצא בחבר עליו הראייה, ובפרק ה' מה אומרים? הורים יחלוקו, נכון? וכבר העלינו את השאלה, מה ההבדל? ובשעתו הוצא משהו די דומה לחילוק הזה. כי מה קורה בפרק ה'? אז איזה חילוק עשינו? בפרק ה' אין ידוע. מה זה אומר? בלשון הרב תמיר, שני הצדדים היו מעורבים במקרה ודאי של נזק, נכון? היו מעורבים במקרה ודאי של נזק, שור שנגח את הפרה. אין ויכוח שהשור נגח את הפרה. רק מה הוויכוח? האם הפרה הייתה בהיריון, אז או לא הייתה בהיריון? זאת השאלה, נכון? כאילו הוויכוח הוא על גובה הנזק. הוא על גובה הנזק. במקרה כזה, המשנה אומרת, מה כדאי לעשות? יחלוקו, כי אני יודע בוודאות שהם מעורבים, נכון? אבל מה קורה בפרק שלישי? שהשור ירדף אחרי שור, והוא אומר, שורך הזיק, והוא אומר, הוא קו הסלע. שם אני אומר, קודם כל החילוק שעשינו היה קצת, הוא היה גס במובן שהוא עווה, בסדר, כמו מלח גס, כן? לא גסות רוח, כן? אמרנו, שם יש ויכוח. אולי הדבר הכי קל שהיה לנו להגיד, ולא למדנו אז מספיק טוב את פרק שמיני, כן? הכי קל היה להגיד, כשיש ויכוח, אתה לא עושה יחלוקו. כשאין ויכוח, אלא אין ידוע, אני כן עושה יחלוקו. נכון? זו הייתה הצעה אז. אבל זה לא עומד כשאני עובר לאיפה? במציע פרק ח', זה פשוט לא עומד במבחן, כי במציע פרק ח', מה אני מגלה? שיש שם מצד אחד יחלוקו ואיני יודע, אז זה כן עובד, כן? ומצד שני, מה אני מגלה? שגם וזה אומר וזה אומר יחלוקו, נכון? ולכן מה אני חייב לעשות? אני חייב לייצר חילוק יותר מוצלח. מה שאני חייב לייצר, או יותר דיוק, יותר דק, יותר מדויק, כאילו אני עובד בסדרה. אני עכשיו יודע מה הכיוון, כן? אבל אני עכשיו נמצא, אם אני בסדרה, בין הארוך עובד אחד, עכשיו אני מעלה את החצי, בסדר? עכשיו הייתי קצר. אז עכשיו מה אני יודע? שהמטרה היא לא אחד מתחת לפגז הראשון, היא קצת מעל הקצר. אז עכשיו אני מעלה חצי, בסדר? ככה נראית סדרה, כן? ארוך עובד אחד, קצר, אוסף חצי. אז עכשיו אני נמצא באוסף חצי, בסדר? אני לא די לי להגיד, זה אין ידוע מול ויכוח, זה לא די, זה לא ממצא.
אי אפשר אבל לרדות את המצב שאתה להכניס אותו כאן לחילוק שעשינו.
קדימה.
לא, אפשר להגיד, הם טוענים, אתה לא יודעים, הוא לא משהו משנה לי בסיפור,
זה סוף מלאדים. מצוין, בנים אחרות. אם אני עברתי לכם שיעור לפני שבוע, ואמרתי לכם בשיעור, בואי רב רבו ישראל, ההבדל במשנה הוא בין אין ידוע לבין ויכוח. שמי גם אמר את הדבר הזה, לא רק מאיר אמר אותו, גם המוראים אמרו אותו, נכון? ברי וברי, שמה ושמה, זה מה שהוא אומר. ברי וברי אומר ויכוח, ושמה ושמה אומר אין ידוע. אני מגלה שזה לא מחזיק כשאני לוקח את כל המשניות, וכרגע מה אני מנסה? להניח שכולם יכולות לחיות בשלום אחת עם השנייה, כי רבי הביא את כולם בסתם, כן? אני רואה שזה לא מחזיק. ואז אני צריך להגיד, יש איזה הבדל בין בבא קמא לבין בבא מציע, כי יש איזה הבדל שקרה בין המקרים.
בבא מציע זה גם יחלוקו בשמה
ושמה. אבל גם בברי וברי.
אבל גם לא יחלוקו,
זה משנה ד'. המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וידה. זה אומר עד שלום מכרתי, זה אומר מי שלקחתי, יחלוקו. אוקיי, אני הולך למשנה, תרשה לי, משנה ה'. אוקיי? האסור המוכר, שטף נער זיתה וטעם תוך שדה חברו. זה אומר, זיתי גדלו. זה אומר, ארצי גדלה. יחלוקו. אני רואה בוויכוחים, יש יחלוקו. אני רואה את זה. כמו אני רואה בבמתי הפרק ח' שיש מקרים שבהם רק ואיני יודע יחלוקו. וואו, זה מתאים לבבא קמא. אני גם רואה שיש בוויכוח. מה זה אומר? שלא די להגיד ויכוח מול איני יודע. אני חייב לדייק יותר שיש הבדל בין סוגי ויכוחים. זה מה שאני חייב להגיד. זה המתוד. אני חייב להגיד יש הבדל בין סוגי ויכוחים. וכשאני מסתכל על סוגי הוויכוחים, אני מגלה, לכן אמרתי קודם, שזה לא רק אם אתה ממש מעורב בסיפור, כמובנת הראיה הוא לא לוכיח, אלא הוא לוכיח שצריך לדבר איתך. וכשאני מסתכל, אני חושב שאפשר לראות את ההבדל ביניהם. וכשאני הולך לבבא מציע, אני מתחיל משם. עכשיו אני הולך להגיד משהו קצת מפתיע, בסדר? כי זה יהפך קצת עם מה שהיה נדמה בשיעור כללי. אני מסביר. והמציע, אני נמצא בין שני אנשים שהייתה ביניהם התקשרות עסקית ודאית. נכון? מוכר וקונה. הם בוודאות היה מכר. הם שניהם בסיפור, נכון? רק מה? הם מתווכחים מתי ילדה. זה הוויכוח, נכון? אבל בוודאות מה היה ביניהם? היה ביניהם מפגש, הם שני אנשים שהעורכי דין שלהם חייבים לדבר אחד עם השני, תגיד no case, לא, יהיה עוד ישיבה של בית משפט, הם צריכים לדבר, נכון? כשאני הולך למוכר זיתיו לעצים ועשו פחות מרביעית, ועשו רביעית לסעה, בוודאות מה היה שם? מוכר וקונה. עכשיו יש ביניהם ויכוח, אני הולך למזכיר בית לחברו לשנה, אוקיי? ומה השאלה שיש לנו פה? יש פה בוודאות מזכיר ובוודאות סוחר, מה השאלה שאני אשאל את עצמי? והתעברה השנה, ודאות יש מזכיר וסוחר, יש ביניהם ויכוח, תחלוקו. אתם איתי? כלומר, ששני הצדדים נמצאים בוודאות, במגע, זה כמו המודל של שבועת שומרים. למה בשבועת שומרים אתה משביע אותו, ואפילו כשהוא אומר נאנסו, הרי הוא טוען שהוא לא חייב לך כלום, כי אתה בוודאות שומר שלו, אוקיי? אז מודל דומה גם כאן יש, שבוודאות יש התקשרות עסקית ביניכם, מתברר שלפי המשנה, גם אז יש, המשנה תומכת בעמדת יחלוקו. כמו שהמשנה תומכת, נכון? לא רק בעין ידוע, גם בזה. אבל מה קורה, המשנה הכי קשה היא בבא קמא דף, למדי עמוד ב', פרק ג'. זו המשנה הקשה, נכון? אחיה, היום היה לי איזה הרבה דיונים עם אחיה, כן? יש שם מקרה של נזק, נכון? אז לא נגיד שבוודאות היה ביניהם מגע, נכון? אבל אם אני קורא באופן יותר מדויק את המשנה, אני מגלה שהוויכוח הוא לא כמה, מה גובה הנזק. אתם יודעים מה אני מגלה? שהוויכוח הוא, האם אני הזקתי אותך. תקחו את המקרה הראשון. המקרה הראשון הוא, שמה טוען בעל הבית? סליחה, בעל השור שנגח, שמה הוא טוען? בסלע לקח. מה בעצם הוא טוען? אני בכלל לא הזקתי אותך. אני רוצה להגיד לכם משהו על נזק. יצא לכם פעם להיות בתאונה ככה במגרש חניה שמישהו דפק לכם את הפח או את הגורה שאתם עשיתם את זה למישהו? מה קורה תמיד? תמיד מה קורה? מתחיל ויכוח, מתחיל בלגן, זה מנת שלא פגשת אותו בחיים, אתה לא יודע מי הוא, מתחיל חרדות, כעס, צעקות, נכון? זה לא שניים שמכירים אחד את השני, נכון? עכשיו אם בן אדם אומר, זה בכלל, לעשה לעשה, זה לא אני, אתם יודעים מה בעצם הוא אומר? הוא לא רק אומר לאדם, הוא אומר, לא הזקתי אותך בכלל. כלומר, מה אני חייב בעצם להוכיח כדי לעשות יחלוקו? אם הייתי משוכנע שבאמת הזקת אותו, הייתי משוכנע, נכון? ורק שעכשיו הוויכוח על כמה, וואה, אז מתאים יחלוקו, כן? זה פרק ה'. אבל הוא טוען שהוא לא הזיק אותך. עכשיו, סיפרייז, אני הולך למקרה הבא, שהוא, לקח לי זמן לחשוב על זה, אני מודה. אני הולך למקרה הבא, שהיו ניזוקים שניים, אחד גדול, סליחה, היה אחד גדול ואחד קטן, אוקיי? הניזק אומר גדול הזיק, המזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר מועד הזיק, המזיק אומר לא כי אלא תם הזיק. זה לא נראה פה ברור שיש ביניהם, שהמזיק הזיק את המזיק, את הניזק, רק מה השאלה? כמה? נכון? וואו, אז. אבל תסתכלו בגמרה שם, תראו איך הגמרה מנתחת. הגמרה אומרת זה דומה למקרה של תענו חיטים והודע לו בסוהרים. מה זה תענו חיטים והודע לו בסוהרים? אני תובע ממך חיטים, ואתה אומר לא חייב חיטים, חייב סוהרים. יפה, האם הוא מודה מקצת או לא? אז אם הייתי אומר, החיטים שווים 100 והסוהרים חייבים 50, אז התשובה היא כן. אבל אתם יודעים מה הגמרא אומרת? שהוא פטור. לא, סוהרים שווים פחות. אבל הוא פטור, אתם יודעים למה? אתה טבעת חיטים, אתה יודע מה התשובה על חיטים? לא חייב לך חיטים, כופר בכל, כופר בכל. עכשיו אני מנדב לך מידע, תראה איזה נחמד אני. אני, אבל היה מקרה של סוהרים, אבל לא טבעת סוהרים. כלומר, הדיון בתענו חיטים ועודה לו בסוהרים הוא, האם להתייחס לזה כמודל המקצת, או להתייחס לזה ככופר בכל. מה שהגמרה מציעה, מה שמשתקף במשנת בבא קמא זה, שכשהיה אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, הוא לא מודה במקצת. אלא הניזק אומר גדול הזיק, יודעים מה המזיק אומר על הדבר הזה? לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. הגדול לא הזיק. עכשיו, סתם, אני נחמד, אני מספר לך שהקטן שלי הזיק אותך, אבל אתה לא טבעת את זה. כלומר, אני מבין שזה לא מובן מאליו המשפט שאני הולך להגיד.
מה יקרה אחרי זה? הוא לא פשוט נתבר אותו, הוא לא יגיד לו, אוקיי, תביא כסף מהקטן.
אז הוא משלם לו את הקטן, המוציא מחברו, לא. המוציא מחברו עליו הראיה אומר, הוא ישלם לו את הקטן, אבל מה שמעל תוכיח. עכשיו, למה תוכיח? כי הוא כופר בכל, כי הוא אומר, הוא לא עשה את זה. כלומר, אני מבין שזה חידוש, זה מפתיע, אבל נראה לי שאפשר לקרוא היטב את המשניות, שכשאנחנו בטוחים שאתם מעורבים בסיפור, אז בית הדין צריך להתייחס לשני הצדדים, כולל הוא יעשה יחלוקו, כלומר, הוא יתייחס לשניהם, עכשיו, אני בשונה מהרב תמיר, אני לא אוהב לדבר בשפה שהם שותפים, אלא יותר בשפה שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו אבל צריכים לבטח את שני הצדדים. אנחנו כאילו צריכים להתייחס לשני הצדדים, כן? אז אני אתן לכל אחד. אבל אם יש אחד שטובע והשני צועק, זה לא קרה, אני לא מכיר אותך. למה שאני אתן לו יחלוקו, כן? אני נותן לו, מוצא מחברו, עליו הראיה. זה נראה לי קריאה מאוד מאוד פשוטה של המשניות, שאם אני מסכם, מה העיקרון שעולה בכל המשניות, שיחלוקו והמוצאים מחברו עליו הראיה בתפיסת המשנה. שיש מעורבות של שני הצדדים אני אגיד יחלוקו. בית הדין נכנס לפעולה וחולק. עכשיו, מה נקרא ששני הצדדים מעורבים? אז זה יכול להיות שיש ביניהם מערכת יחסים שנוסדה שהיא מערבת אותם. זה יכול להיות יחסי מזכיר סוחר, זה יכול להיות יחסי מוכר קונה, ואין ויכוח שהוא מכר והוא קנה, אין ויכוח שהוא הזכיר והוא שכר, אין ויכוח שהיה נזק. ובקם הפרק ה' אין ויכוח שהיה נזק. אז אם שנינו בתמונה, אז אנחנו נגיד יחלוקו, נכון? אבל כשלא ברור שאתה צד שתובע, למה שאני אעשה יחלוקו? עכשיו לא ברור שאתה צד שתובע בעלי אדמים של בבא קמא פרק שלישי, ובמתנות כהונה, רבי עקיבא חשב גם כן, זה ספק מתנת כהונה, מי אתה שתתחיל לקבוע אותי, לא מכיר אותך, לא נותן לך, כן? בא רבי טרפון אומר, לא, אתה כן מעורב, אולי רק בבחור, כן? אבל העיקרון המנחה הוא, עם שני הצדדים מעורבים יחלוקו, לא מעורבים, אבל מתברר שגם אם זה ויכוח, וזה אני מתקן את מה שאמרתי בשיעורים הראשונים, כן? גם כזה ויכוח ייתכן מאוד שנגיד עדיין לפי המשנה יחלוקו ולא המוצאים מחובר, אבל בתנאי אחד שאני בטוח ששניכם בסיפור, שלא מתווכחים אם אנחנו בסיפור, אלא מתווכחים על הגודל של החיוב. עכשיו, זה מובן. עכשיו, מה זה?
יורשיו, לא
נכנסים לזה? יורשיו, אנחנו צריכים לחזור אליו, אבל אתה יודע מה הסיבה שאני דוחה אותו כל הזמן? אין לו בטוח איך להסביר אותו, בסדר? תפסת אותי, בסדר? אבל אני רק אגיד, למי, איזה מודל זה נורא דומה? אני רוצה ש... עכשיו תראו איך אני משקם את רבי חייא קמייתא קצת. אני רק רוצה לגמור משפט אחד, בסדר? ואז אני אשמח לשמוע. לאיזה מודל זה נורא דומה? להבדל בין כופר בכל לבין? מדבר מקצת. זה אותו מודל. כופר בכל אומר, הוא אומר לך לאדם, לא מכיר אותך, למה תשביר אותי? כאילו, בא בן אדם פתאום אומר, מאיר, אתה חייב לי 1,000 שקל. אומר, לא יודע, אני לא, אתה לא מוכר לי, אז מהבית דין צריך להשביע אותי, כי פלויני אומר שלהשביע אותי, אבל אם, אני אומר, האמת, באמת, נתתי לי 500, לא 1,000, אני בטוח מכיר אותך, בטוח היה משהו, ואז אני מתחיל להריח חשד, שאולי משהו פה לא בסדר, אז אני אומר, זה נורא נורא דומה, נורא נורא דומה, כן, עקיבא.
כמה דברים, אבל תראי, זה לא כתוב במשנה שלנו, בבבא מציעא, כל הסיפור של לא קי. כלומר, זה משהו
שמוכיח בבבא קמא, לא קי. בדיוק, כי בבבא קמא זה להגיד לאדם, ופה זה לא להגיד לאדם.
נכון, זה בדיוק הנקודה, שזה בדיוק כמו שאני אגיד רבי חייא. כלומר, רבי חייא אומר שהוא טוען על הכל והוא מכחיש אותו, אבל זה בדיוק, אין בו שום מכחשה. זה נראה שהם אפילו מתעלמים אחד מהשני. כאילו, הוא אומר, רק אני, הוא לא רואה את השני, הוא כאילו איזה זבוב, כאילו...
משהו
אחר מחזיק את זה.
אתה מחזק אותו?
זה לא ברור.
זה חיזוק.
אני לא רגיל שעקיבא מחזק אותי, כן, עקיבא.
על מהות המשנה. כלומר, אם הוא תופס הכל. והנקודה השנייה זה האם, כלומר, מי שאומר יחלוקו.
כן.
למשל רבי טרפון. האם זה בדין, או אם זה סוג של... בסדר, בוא, ככה פועלים. כלומר, יכול להיות שזה בדין כמו שאותם, ששם זה הדין שחולקים, או שזה, כלומר, גם במקרים שאתה חושב שיחלוקו זה לכתחילה, האם זה דין, או שאין לי דרך להשיג את הדין, ולכן יחלוקו.
מאה אחוז, זאת שאלה טובה, אני לא יודע כרגע לענות עליה, וגם אני ליורשי אב, אני לא יודע כל כך לענות, ויש עוד איזה 16-17 דקות, אז אני רוצה מאוד מהר לתת מבזק. על מה קורה בתוספתא, ואז מבזקון על מה קורה בגמרא, בסדר? זה מכין אותנו לשבוע הבא, בסדר? בתוספתא מישהו כן הספיק לעיין?
ממש ברפרוף...
אז בואו נעשה את זה מאוד מהר. מה יש בתוספתא לעומת... לתרות. אין בעיה. מה יש בתוספתא לעומת...
אתה יכול לראות להקליק איפה שאתה בא, אז אפשר להדליק על התמונה שלך בדוקס.
לא הבנתי.
אם אתה מקליק... כן. כשאתה נמצא, אז אני מקליק על התמונה שלך, אני
יורד... אין בעיה, בסדר גמור. מה קורה בתוספתא לעומת המשנה? עקיבא, מאוד משוחרר, אני תמיד שמח ללמוד מכולם. אז מה קורה בתוספתא? אז קודם כל אתם יכולים לראות שבתוספתא יש אינפלציה של המוציא מחברו עליו הראייה לעומת המשניות. זה נמצא בהרבה יותר מקרים, שאתם מוזמנים ללכת ולבדוק את זה. אבל הדבר, באמת, בדוק. והדבר השני הוא שמתברר שמול הביקר, המשניות שהכי מעניינות אותי, זה בבא קמא ובבא מציעא כרגע. בסדר? אני עוזב את מתנות כהונה. מה שמתברר זה שהיה שם כל מיני מחלוקות בין התנאים. כשאני הולך לבבא קמא פרק ה, אני רואה רק חצי מחלוקת. כי מה שכתוב במשנה, כתוב לי שהוא סומכוס. אבל מה לא כתוב לי שם? שחכמים חולקים. זה חצי עבודה. אם אומרים לי סומכוס אומר, האם אני צריך להניח שמישהו אחר חשב משהו אחר? זה שאלה, אני לא יודע. אבל אולי הדבר הכי מעניין, זה מה שקורה בתוספתא של בבא מציע. כי מה קורה בתוספתא בבא מציע? אני הולך ומגלה שהוצבו שם אלטרנטיבות מול אילו משניות, מול אילו מקרים, לא המקרים של אין ידוע, אלא מול המקרים של זה אומר וזה אומר. כאילו, כמעט אני אומר, החילוק כשאני הצעתי בשיעורים הראשונים, שלא ראיתי מספיק את התמונה הרחבה, אני מודה, כן? שאני משפר, אני כאילו מחדד את העיפרון. החילוק שהצעתי בין אין יודע לוויכוח, הוא נמצא בתוספתא. הוא לא נמצא במשנה. כאילו, התוספתא לא נוגעת באין ידוע. כשאין ידוע, תעשה החלוקו. אבל מה קורה כשיש זה אומר וזה אומר? פתאום מה אני מגלה בתוספתא? הרב תמיר דיבר על זה בשיעור כללי. אוקיי? מה אני למשל מסתכל בפרק, אני מקליק שם, אוקיי? הלכתי להלכה חב ג' בבא מציע בתוספתא. זה אומר אין יודע, זה אומר אין יודע, יחלוקו. זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי. עכשיו תראו מה קורה פה. הרי זה נשבע ואינו משלם, שכל הנשבעים בתורה נשבעים ולא משלם רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אני מפעיל שבוע. שבוע, איזה שבוע? תגידו לי אתם.
שבוע ולא משלם.
כן, אבל איזה מהם?
הכל זה עובד
מקצת, לא? כנראה מודה במקצת, הוא מפעיל, נכון? כנראה. לפני כן זה גם מופיע בהלכה לפני כן, על זה אומר שעל זה אומר סחורה. שם ברור שאיזה שבוע הוא מפעיל? שבועת שומרים. כן, ואז תראו מה קורה פה. רבי יהודה אומר לנו מבלד בחזקת המוכר, חמירו מציב בחבר עליו הראיה. פה אני מגלה, פה את ההערה שאמרתי קודם, שעקיבא יראת לי, עכשיו אני מכניס אותו. פה אני מגלה שרבי יהודה וחכמים, הם באים ואומרים, כשיש ויכוח זה אומר וזה אומר, אז איזה יסוד אני מפעיל פה? אני מפעיל פה את היסוד של המוציא בחבר עליו הראיה, אבל הם חולקים מי המוחזק. רבי יהודה אומר מבלד בחזקת המוכר, לזה איך קוראים בגמרא? מרא קמא, זה המוחזקות המשפטית, וחכמים אומרים, עוצר רב הראיה, אני פשוט בודק איפה היא נמצאת. ואני מגלה שמשנת בבא קמא, בבא מציע, סליחה, שאמרה לי בוויכוח, שאני אגיד יחלוקו, שמול זה אני מגלה שיש לי מה? דעות שאמרו המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, אני רואה באופן מאוד מאוד ברור בתוספתא, שהתוספתא מעלה תמונה שאני לא נוגע ביחלוקו של איני יודע ואיני יודע, כי תראו מה מתקיים פה התנאים, שניהם מעורבים בסיפור, ואני באמת לא יודע, הוא לא יודע והוא לא יודע, אז באמת יחלוקו נראה נורא מתאים, נכון? זה יחלוקו שמפיבושת וציבה נגיד, זה מאוד מתאים, כן? אבל שזה אומר וזה אומר, למה שאני אעשה יחלוקו? כן, רב תמיר דיבר על זה בשיעור כללי, למה שאני אעשה יחלוקו? שניהם צועקים שיחלוקו שקר, שניהם אומרים זה לא מתאים, נכון? אז איך אני אעשה יחלוקו? אז, ואז התוספתא רואים שמכניסים מציאה לחברו עליו הראיה. עכשיו אני אגיד את הדבר הבא, שאלת ענק לומדים משלה מול תוספתא, זה מה הכרונולוגיה של המקורות. הרבה פעמים התוספתא מהירה למשנה, אבל פה נראה שהמשנה התוספתא הביאה דעות, ומה המשנה בעצם בחרה לעשות?
לצמצם.
אני אומר את זה בצורה הבאה, שאני מסתכל על 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 העבודה של רבי מול התוספתא, אני יכול לגלות שרבי הפעיל יחלוקו לפי אחת מהדעות בתוספתא, והתעלם קצת מהדעות בתוספתא שיותר טענו המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו אני אחזור לסדרה. בתוספתא יותר נראה כמו השיעור הראשון שהעברתי על הנושא הזה, שבו הטענה הייתה שכשיש ויכוח, אז נגיד הם מוצאים בחברו עליו הראיה. ורבי, מה עשה את השיעור של היום? מה רבי העדיף להגיד? כל פעם שאני יודע שיש ביניהם מערכת יחסים, מה כבר אני מוכן להגיד? גם בוויכוח? יחלוקו. בסדר? עכשיו, מה קרה בתלמודים? בתלמודים קרה, התרחשו שני דברים. אני אומר כרגע לבבלי, בסדר, התלמוד. שני דברים. רגע לבבלי, באופן ברור, מנגיד את המשניות לתוספתא, ומעדיף לפרש את המשנה כך שהוא יתאים לדעות האחרות בתוספתא. והוא עשה את זה בצורה, האמת בהתחלה מקומית. בואו נראה מי הראשון שנכנס לפעולה בסוגיית בבא מציע וגם בבבא קמא. בואו נראה את זה. והתחיל להצליף בין המקורות, שאני לא יכול להגיד בוודאות שהוא הכיר את התוספתות. כן? אתם צריך להיזהר מזה, אני לא יודע אם הוא הכיר. אבל אתה רואה איך השקלא וטריא בבבלי הוא מקביל לגמרי לכל השיטות בתוספתא. כי אני הולך לסוגיית בבא מציע קוף עמוד א', תראו מה אפשר, מה יחלוק, הוא נחזה ברשות מאן דקיימא. נו, מי היה בעל השיטה ברשות מאן דקיימא בשמה?
חכמים.
חכמים, בעצם מה הייתה השאלה? למה את המשנה אמרה יחלוק? הוא תגיד לי כמו חכמים. אמר רבך ברבין, אמר שמואל. אמר רבך אמר שמואל, במדת באגם. אף אחד לא מוחזק, זה הוקים אותה. אבל מה הוקים? עכשיו שימו לב, שמואל פה לא מטפל באופן כללי במחלוק הסוך, זה לא נמצא פה. שמואל עומד בבודדת מול משנת בבא מציע, והוא רוצה לפרש אותה, שהיא לא תחלוק על המוציא מחברו, עליו הראיה. עכשיו תזכרו, מי בבבא קמא, דף מ"ו, צועק, המוציא מחברו, עליו הראיה, זה כלל גדול התורה? מי? אני מקריא לכם. מי אומר את זה? אומר את זה שמואל, בסדר? אמר רב יהודה, אמר שמואל, זו דברי סמכוס. אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בתורה. שמואל מזדהה עם עמדת המוציא מחברו עליו הראיה, אבל תראו, הוא עומד בבודדת מול משנת בבא מציע קוף, ואומר עליה, אני לא רוצה שהמשנה הזאת תחלוק על המוציא מחברו עליו הראיה, אז הוא מעמיד אותה שאין מוחזק, אבל הוא מנסה להעמיד אותה מול איזו שיטה של חכמים בתוספתא, אוקיי? עכשיו אני חוזר להגמרה שם ואני ממשיך, ומה הגמרה שם שואלת? ולוקמה חזקה דמרה קמה, בעצם השאלה של הגמרה?
רבי יהודה.
שזה כמו שתת רבי יהודה בתוספתא. עכשיו אני חוזר, אני לא יכול להגיד בוודאות שממש התכוונו לרבי יהודה, אבל אני כן יכול לראות שהאופציות שעולות בסוגיה הם, בוא נגיד, כמו הדעות האחרות שאני יודע שהיו קיימות בעולם התנאים.
הרבי יהודה, זאת אומרת, על האמירה שלך, מה זה אומר מקומית? כאילו, מה המשמעות של זה?
אני אסביר את זה כשנגיע לבבא קמא למד ה', ממש עוד שנייה, בסדר? כי אני מנסה את הכל להספיק ולגמור בזמן, בסדר? אני יודע שאני מצאת הביתה, כן? אני לא, יש מנחה באחד ורבע? מעולה. אני לא מאחר לא למנחה ולא מאחר לכם את היציאה הביתה, בסדר? חס וחלילה, תהנו בבית, כן? אני בבית כל יום, זה לא, באמת, אני מבין אתכם, אוקיי? טוב, אני לא בגילכם ולא זה, אבל אני מבין אתכם, אוקיי? אבל תראו, השאלה, כשאמר בודדת, אני מתכוון, שמואל לא החליט להעביר שיעור על כל ממון המוטל בספק, שמואל למד את משנת בבא מציע. והוא רואה משנה שבוויכוח אומרת יחלוקו, ושמואל שאומר, זה כלל גדול בדין, שבוויכוח מה עושים? המוציא מכל אב הראיה, אמר, מה זה המשנה הזאת? אבל הוא עמד רק מולה. ומה שמואל בעצם עשה למשנה הזאת? הוא העמיד אותה במציאות שאין מוחזק, שהיא עומדת באגב. זה שמואל אומר את זה, בעל הדעה של המציא מחבול עליו הראייה. אבל הגמרא מעלה, אבל מה עם האופציה שגם היא באגב לא פתרת כלום, כי יש לי משהו מקביל לרבי יהודה בתוספתא, לוקח חזקת מרא קמא לוי אידך המציא מחבול עליו הראייה. אז פה באה הגמרא, ולא ברור כבר איפה שמואל, את מי הגמרא מכניסה? את סוכוס. מה בעצם היא עושה? היא מזהה את סתם המשנה בבבא מציע עם אחת מהדעות, נכון? ומה בעצם היא מציעה? שההלכה לא תהיה כמו המשנה הזאת. אבל כרגע,
בגלל התוספתא העמידו את המשנה, בגלל התוספתא העמידו את המשנה כדעת סומכוס?
מה זה?
אני אומר, בגלל התוספתא העמידו את המשנה כדעת סומכוס?
לא בגלל התוספתא, בגלל ההזדהות עם המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, אני כמעט אומר, אם אני אנסה לשחזר עכשיו את המהלך, התוספתא מגלה ריבוי דעות, כולל אהבה להמוציא מחברו עליו הראיה שעולה בתוספתא. במשנה אני רואה שמעמידים אחד ליד השני את יחלוק ומוציא מחברו עליו הראיה, ואפילו במקרים של ויכוח המשנה נותנת סתם משנה שאפשר להגיד יחלוקו. ומה סוגיית הגמרא אומרת? אני אומר כרגע רק מול משנת בבא מציע, היא מנטרלת את המשנה שם ככה שהיא בעצם לא תהיה נגד המוציא מחברו עליו הראיה, במקום לעשות חילוק היא מעמידה אותה בפינה. עכשיו שיטה אחת להעמיד בפינה או להגיד אין מוחזק, שיטה שנייה להעמיד בפינה ולהגיד שמדובר בסומכוס, אבל מאיפה סומכוס? הקריצו אותו, כן? אז התשובה חייבת להיות, סומכוס מגיע מבבא קמא. ומי הכניס את סומכוס לתוך הסיפור?
התוספתא.
התוספתא, אבל בעיקר, מי החליט שכשהוא לומד משניות, הוא דוחף את סומכוס? הרי סומכוס לא מופיע באף אחד. שמואל עושה את זה, זה אותו שמואל. בבבא קמא, וגם פה זה בבודדת. לא, זה בבודדת, כאילו, בבודדת. אומרים את משנת בבא קמא, אז מה אומר שמואל? זו, אני קורא, אני רוצה שנקשיב לביטוי. זו דברי סומכוס, ומשנת בבא קמא היא סומכוס. עוד פעם, אתה רואה שאני אומר בודדת למה אני מתכוון? הוא לא עושה לך מפה כללית, הוא לא מצייר על הלוח, בקיצור. משנת בבא קמא, אם היא? היא סומכוס. במילים אחרות, שמואל ניטרל שתי משניות. כלומר, יש לי שתי משניות יחלוקו מאוד מאוד בולטות, ששמואל ניטרל אותם. איך שמואל ניטרל? אחת הוא אמר שהיא סומכוס, ועם אלה חכמים חולקים. כמו לדעת שמואל, מה עושים במשנת... במשנת בבא קמא דף פרק חמישי, עושה במים אחרות, פה נפלה דרמה. כי יוצא שלפי דעת שמואל, גם באין ידוע אומרים, זה יותר מהתוספתא. כי מה היה בתוספתא? באין ידוע אומרים יחלוקו. אבל מה עשה פה שמואל? אפילו באין ידוע. ועכשיו תראו מה היה השלב השני.
אפילו באין ידוע לדעת חכמים יחלוקו.
נכון, ועכשיו מה השלב השני בבא מציע? הם מייבאים את סומכוס גם לתוך בבא מציע. הם מייבאים אותו, כן? הם מייבאים אותו לתוך בבא מציע, את סומכוס.
איזה בבא מציע?
בדף קוף, אומרים, יש בבא מציע, את סומכוס, כן? ובסופו של דבר, הדיון שדור ראשון של המוראים, שמואל, לבית מדרשו, הוא דיון מול כל משנה. אבל כשאני מתחיל לחבר את שני השמואלים ביחד, אתם יודעים מה התמונה שמתחילה באמת לעלות?
קיצונית.
אני מתחיל לייצר מחלוקות במשניות. עכשיו, מי שעשה את זה כבר במודע, בגדול, לא מקומי, זה הגמרא בלמדי עמוד ב', שביקשתי שתשימו לב מי השמות, כן? מי ה... תראו, קודם כל בואו נראה את ההבדל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, חלוקים עליו חברה בסומכוס. בדפוסים כתוב, זאת אומרת חלוקים. השפה פה היא לא, המשנה הזאת, בואו נעמיד אותה כחם הזה. אלו אומר, אתה יודע מה? יש מחלוקת סומכוס ו... וחכמים, וואו, כן? במילים אחרות, מה המהלך ש... זה מהלך ארץ ישראלי, רואים? זה רבי יוחנן. עכשיו אני לא יכול להגיד שהוא הכיר את שמואל, הייתי שמח להגיד שמואל עשה את הצעד הראשון, ומה רבי יוחנן אמר עכשיו?
יאללה,
בוא נתחיל למפות את אומנים אחרות, מה הגישה שעולה במפורש רק בגמרא בבא קמא למד ה', היא נמצאת במציע קוף, ואנחנו לא יודעים מי בדיוק אמר אותה שם, כאילו מאיזה שלב של הסוגיה היא, אבל היא גם נמצאת במציע, שאני בעצם כשאני רואה משניות של לחלוק ומציע בכל הבעיה, במקום לעשות חילוקים, ברוח הרב תמיר, חילוקים, אתם כן ביחד, לא ביחד, זה, מה אני מעדיף להגיד? שהמשניות חולקות אחת על השנייה, או מילים אחרות, אני הופך את המציא מחברו עליו הראיה, וזו העמדה הדומיננטית בסוגיות הבבלי, לכלי שבאיזה מצבים אני אפעיל אותו? בכל ויכוח, בכל ויכוח, גם כשהורים אין ידוע ואין ידוע, אני גם אגיד, המוציא מחבר הראיה הוא כלל גדול בדין, שהוא משתלט על הכל, ואני לוקח את כל המקורות, שהצלחנו להסביר אותם נפלא, נכון? שכתומכים ביחלוקו את כולם להפוך לסומכוס, ולהוציא אותם מהמחזור. גם השאלה היא למה, נכון? אז אני, מזל שהזמן הולך להיגמר, כמו שגם לא עניתי על הפעל הבית, עליו בא לי עכשיו, בסדר, סליחה, אבל הזמן נגמר, חבר'ה. פעם היה לי פרופסור ש... דחקו אותו לפינה באיזה נושא, וזה אומר, אין זמן. שבוע אחרי זה, הוא נכנס לכיתה, והוא אומר, בוא נדבר על הנושא, רגע, למה היום יש זמן? אז התברר שהייתה לו תשובה פשוט, כן? אז גם לי זה קורה, בסדר? אני מודה בכל החסרונות שלי. אני אחשוב על זה, אבל עכשיו אתה שואל שאלה טובה, למה? כאילו, אם באמת התמונה הזאת היא משכנעת, שהמוציא מחבלה וראה הופך להיות הבסיס של הכל, למה הוא מתעצם כל כך? למה מאוד קשה לענות, אתה יודע? כי זה תמיד נמצא מחוץ לחומר. כאילו, אני יכול, כפילולוג, אני יכול לתת לכם תמונה מה קדום, מה מאוחר. כלומר, אם אני מנגיד או משווה בין איך שהרב תמיר הציג לבין השיעור פה, אז אני רק אגיד, הרב תמיר הציג את סומכוס כתלמידו של רבי מאיר, מאמץ איזה עמדה, לי נראה ברור שמי שהפך את סומכוס לדעה שתמיד צועק יחלוקו, זה הגמרא עושה את זה. אני לא יודע מה עם סומכוס עצמו. כאילו, קשה לי להגיד את זה, כן? לכן אני הייתי קצת נמנע מלהגיד איזה אסכולת סומכוס, כי סומכוס אמר את זה במקרה אחד, ואין ידוע, במקרה הכי טוב של אין ידוע, כן? האם סומכוס בהכרח חלק על האחרים? אני לא יודע, כן? אם אתה רוצה עכשיו להתנתק מהביוגרפיה, מהאנשים, אתה יכול באמת להמשיך את כל השיעור שלנו, תמיר. במהלך שמתפתח ומתפתח. כלומר, אני מדבר את זה פה באידאות ולא בשמות, כן? אבל ברגע שזה כן שמות, אתה מדבר על למה? שלפי הרב תמיר, למה הוא אמר את זה? כי הוא שמע את זה מהרב שלו, לא? זה עשו את הסיבה. אתה יכול להגיד, אני לא יודע, דבר אחד מאוד ברור, שמי שלומד סוגיית בבא קמא דף מ"ו, רואה שלמוראים המאוחרים, אני מדבר בעיקר על רבשי, המוציא מחבלה וראיה, נראה לו דבר כל כך פשוט, שמה? שהוא אפילו לא צריך מקור. בלשון הגמרא, כואב לך היד, תלך לרופא. כאילו, למה אתה עושה החלוקו? כלומר, אפשר להרגיש את ההזדרות של הסוגיה. עכשיו, ההזדרות, עומק של הסוגיה, עכשיו, אני לא יודע למה הם מזדהים יותר מתנאים. לא יודע, אני אומר את האמת. אז שעושים לא יודע מה עושים? לא, אומרים לחלוקו. לא, סתם, כן, כן. דבר, אנחנו צריכים לסיים, כן.
זה השאלה הגדולה, לא?
יפה.
הרב אמר את זה שזה
לא בטוח. כן? לא, זה תלוי לפי מי, באיזה רובד. אני אומר כרגע ברובד הבבלי, אני עכשיו בבלי, אז הסוגיות הבבלי חושבות באופן ברור.
רבי מאיר וחכמים, אז רבי מאיר אומר, תעבירו את כל הממון ליורשים, והחכמים אומרים לא, תשאירו את הממון לצד הזה. בכל מקרה, בשניהם זה המוציא מחבל על הרב רעיה.
אוקיי, בסדר, אז דוגמה קצרית, אבל הרוב, בדרך כלל בוויכוחים, כשאני אומר המוציא מחבל על הרב רעיה, אני בעצם אומר, אני בית דין לא מתערב.
אז אני אגיד לך שדעתי הכל חוזר.
לא חוץ להתערבות את השל בית דין, ואז ככל שהדורות, כאילו, הדורות מתאחרים, אז הבית דין הרבה פחות שולט.
או במילים אחרות, אולי כל המהלך הזה הוא לא רק כי היחלוק הוא פתרון בעייתי. בואו, בזה נסיים. זה צריכים להגיד את האמת. היחלוק הוא פתרון נהדר כי הוא מבטח את שני הצדדים. רק מה הבעיה העיקרית של היחלוק הוא? שהוא בוודאות לא האמת. כאילו היחלוק הוא קשה מאוד להניח שהוא האמת. ופה בעצם עולה השאלה, אם אתה מוכן כדיין, להפעיל פתרון שאתה יודע שהוא שקר. כאילו, מה התפקיד של הדיין? מתי אתה מתערב? אני חוזר שאני לא יודע, בסדר? אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, בסדר? מה אנחנו עושים בשבוע הבא, אוקיי? חברים, אתם רוצים לראות את התוספות בבית עמוד א' על ה... רגע, אתם רוצים להתחיל רב חייא קמייתא או... הישיבה מתחילה רב חייא, רק שתדעו.
כן, אז רדים הישיבה.
אני אעשה אתכם פשרה, יחלוקו. ביום שני עושים את התוספות, ומשם מתחילים רב חייא.